כידוע, השיעור נדחה מסיבות טרגיות וקשות. אני אומר כמה דברים בסוף השיעור בלי נדר. רק כרגע אני רוצה אומרת להקריא פה קטע קצר מאבן העזר בהקדמתו לחיבור על קודשים. הוא כותב ככה: הנה נגמר ספרי זה בית התבערה הגדולה בכל העולם. הספר הזה נכתב בשנת השואה בירושלים, כמובן. ועתה אם בעת כזאת אפשר לשלוח לרב בישראל ספר שתוכנו יישובים בדברי הרמב״ם, האם הלב פנוי לעיין בספר כזה? הלא שמע את הבית צילות היישוב הדת מוחת הנפש, זאת אישה גדולה לכאורה. אבל באמת אין כאן שאלה, דווקא בית הנורא הזאת צריכים להתחזק מן התורה לא רק בלימודה אלא גם בעיונה. האש גדולה השריפה נוראה, ובשעת שריפה צריכים מים לכבות, ומים אל התורה. בחול נדף ממבב, הוא פולמוס סדתי פומבדיטה. אטו אלקו רבא ברב יוסף, פגב, הם בוחו מליגיון של חיילים שבא ופשט על העיר, כפי שצבאות נוכרים, והם לא ציפו מהם להרבה, נאמר ככה, הם בוחו מסכנת חיים פשוטו כמשמעו. פגע בו רב זרע, אמר לו, ארוכאי, פליטים, כזית שאמרו במקום מרע. ספק בכל טרפות. אם ברחו רבא ורב יוסף בפחד הפולמוס השוחל השלטון, ודאי ברחו מפחד סכנת נפשות בימי הגזרות הנוראות והייתי הגדולי המקמי התורה, ובייחוד פחדו רבא ורב יוסף שהוא ראשי שעת פומדיטה, ואז בשעת בריחתם תנר בזרע תרופה והצלה שינצלו בידי האויב, שלימד אותם הלכה מסופקת, שבדי הביא כבלה הלכה זו מארץ ישראל, שתגיעם תביא אל מחוז חפצה. וכך הוא ממשיך וכן הלאה. שיעור הזה לא רק עוד סוגיה ועוד מצווה, אני חושב שהיא גם מזור, גם במה אישית מזור לנפש, וגם גם במה תקלל מרת, כנגד מוות צריכים לבות חיים, כנגד נגד אש צריכים לעבוד בתורה, ובמקרה הזה, כשדובר בארבעה קדושים, שתורה הייתה במרכז חייהם, ודאי וודאי מרת שעילוי נשמתם זה גם לעבוד בדברי תורה ולימוד, ותהי השיעור הזה באמת לעילוי נשמתם. טוב, נפתח בשיעור. תוספות בצד דף י"א דנים לגבי גר קטן חלוטות עדת בית דין, הרי הגמר בונה את זה דין זכין, ואיך שתוספות מציגים את העניין, הרי זכה מטעם שליחות, וזו שיטת התוספות דורך השס, שזכה מטעם שליחות, כאשר ראייתם המרכזית היא מכך שאפשר לדבר על הפרשת תרומות ומעשרות על ידי זכייה, ומשנה פותחת מסכת תרומות, חמישה לא יתרומו, מי שתרומת שלו שלו, ועמד לתרוח חייבים משליחות, אז זכה מטעם שליחות, ואין שליחות לקטן, ואין זכייה לקטן, וכל הסוגיה במציא דף עין א', ממתוספות שהגירות היא אך ורק מדרבנן. מזה מולית השאלה, איך יכול להיות גירות מדרבנן, הרי יש לכל מיני השלכות דאורייתא. אז ממתוספות, אין החנמי, חכמים יכולים לתקן גירות, שאומנה מכוח חכמים, אבל יש לה השלכות דאורייתא, כגון נעתירו בבת ישראל, ועוד כהנה וכהנה. איך יכול להיות מתוספות? הרי קיימלן שיש כוח בית חכמים הקודם מהתורה בשבע תעשה בלבד. זאת אומרת, תוספות לא. במקום שדבר נזקק ונצרח, אפשר גם כן לעקוד במין התורה בקומסי, ובעצם בונים את גירות פה, על יש כוח ביד חכמים לעקוד דבר מן התורה. זה מביא אותנו בעצם, או נאמר ככה, לבחון את הממר הזו של תוספות, שאומנם היא ממר צדדית פה בסוגיה, אבל היא פותחת פה שאלה עקרונית ביותר, גם ברמת העיקרון וגם ברמת הלכה למעשה. גירות קטן, היא הלכה שנוהגת עד ימינו, היא הלכה די משמעותית בימינו. האם באמת ניתן לבנות גירות על דרבנן? זה מחייב אותנו לבדוק את הסוגיה הזו בצורה יותר רחבה. והיות והיא נמצאת ביבמות בצדיק, ואנחנו לא יודעים עכשיו יבמות וגם לא בשם קודמות, אז לכן שווה להקדיש שיעור לבדוק האומנם השתוספים פשוט או שמה הוא בעייתי. וזה הביא אותי לעבור עכשיו גם ביבמות דפים פייטי צדיק. כמו של ביבמות מציבה סוגיה שלמה נרחבת וארוכה לגבי השאלה אם יש כל מיני חכמים לעקור דבר מן התורה בעקבות איזשהו מחלוקת בין רב חסדא לרבא בר צריך רב חסדא לבין רבי נתן בר הושעיה, אחרי זה בא רבא ומתעמת עם רב חסדא האם ניתן לחכמים לעקור דבר מן התורה, והגמרא שם פותחת את הנושא הזה לדיון נרחב. לפני שנפתח בדיון שם, חשוב מאוד להציב את הגבולות של הדיון, או בעצם במה הסוגיה הזאת עוסקת. כי בעצם אפשר לבוא לשאול, בעצם את השאלה הפשוטה, איך יכול להיות, גוואלד, איך אפשר לקרוא דבר מן התורה? מה שרבא שואל שם, ודף פ' עמוד ב', שלח לי רבא, אמר לרבא רב חסדא, לדידך דאמרת, הוא עשה ולא כלום, מאיקה מידי מדאורייתא בתרומה, ומשום דין הפשע אף כרבנן לחולין, וכי בית דין מתנין לקרוא דבר מן התורה? לא יכול להיות, לא יעלה לדעת. נשאלת השאלה בצורה אחרת, יש לאו דאורייתא מפורש, ותוסיף הדבר שמצווה אתכם לא תגרו ממנו, בל תגרע אחד מהתרי"ג מצוות, ואיך לדעת לעקור דבר מן התורה. וכן בעצם, בשביל לענות על השאלה של רבא, שלב ראשון, חייבים להבין איפה עובר הגבול בין הסוגיה הזאת, בין האיסור של בל תגרע. שבל תגרע מהווה איסור דאורייתא, היא מופיעה בסוגיות שונות, הרמב״ם מונה אותה בספר מצוות כלאו יחד עם בל תוסיף, אני עכשיו במצוות לא תעשה שין י' ג', הרמב״ם שם כותב לגבי בל תוסיף ש... היזן מוסיף בתורה לא בכתוב לא במקובל, ואומר לא תוסיף עליו, מצווה שני י"ד, זה לא מגרוע התורה, לא מכתוב לא מקובל, לא תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה, והוא אמרו לא תגרע ממנו, ובמקומות רבים אמרו, עובר משום בל תגרע, עברת בל תגרע. עכשיו, מקומות רבים זה כמובן שאלה של פרספקטיבה, כי אמיתו של דבר, בל תגרע, בגוד ובל תוסיף, סובל איזשהו מיעוט דיון הלכתי. בל תוסיף יש סוגיות שלמות ומרכזיות, גם בראש הדף חפחת, גם בסנדרין דף פייטת עמוד ב', שעוסקות בבל תוסיף בצורה חזיתית. בל תגרע לעומת זאת, יש עמימות רבה לגבי תחולתו. אז בינם זה מופיע במשנה בזבחים, שנמצא בדף מקורות, כצד השני של המטבע שבל תוסיף, מופיע... כי המשנה הזאת מצוטטת במסכת ראש השנה, אבל מלבד זאת כמעט ואין דיון בנושא, וגם אין הרבה דיון בגדריה. בגוד בל תוסיף שכאמור, הגמרא בראש השנה שם נכנס לעובי הקורה, אם בזמנו, שלא בזמנו, אם באי כוונה, אם לא באי כוונה, בל תגרע, כאמור, יש למעט מאוד לגביו. אז... נציב פה כרגע קצה המזלג את תקרי הדברים ונראה במה זה שונה מי יש כל כך לקרוא דבר מן התורה. תחיל מנקודה פשוטה. הרשב"א במסכת ראש השנה דף ט"ז אומר שבמקום שיש תקנת חכמים אין בל תגרע. דהיינו, הוא שמדבר, הוא מדבר שם לגבי בל תוסיף, הוא כותב כך, אם אדם, אם חכמים באו ותקנו, השעה שהוא מתייחס לשם היא בעצם בעת התוספות. תוספות שואלים איך אפשר לתקוע תקיעות מיושב, כשתקיעות במיושב ומתקנה מאוחרת, הרי בל תוסיף. התוספות מסבירים מה שמסבירים, אומר הרשב"א, השאלה בכלל לא מתחילה, שהרי במקום תקנת חכמים זה לא בל תוסיף, בל תוסיף כשהתורה אומרת לא לעשות את זה, או כשהתורה לא ביקשה שתעשה את זה, ואתה מוסיף מדעתך. אבל התורה אמרה לחכמים לתקן תקנות, לגזור גזרות, אז במקום שחכמים מתקנים תקנות וגזרות, אז אתה לא מוסיף על התורה, אתה בסך הכל מקיים את מצווה ככל שירוך, ובעצם המערכת מראש מובנה בתוך המערכת סמכות חכמים לבוא ולתקן תקנות. אומר פשיטה שזה לא בעל ציף, וגם להפך הוא אומר, זה גם לא יהיה בעל תגרה. עכשיו, עצם הדבר פשוט, ותכף נחזור ונדרש אליו, אומר שם על הטורי אבן, בקיצור נמרץ שם בדף ט"ז, וביתר הרחבה בהשלמות הספר, בסוף הספר, זה ב... אני קורא כרגע מהקטע בדף ט"ז שבדף מקורות, גם מקרד והרשב"א תמוע לי, תמש מדבריו אתה מבטל איזה מצוות עשה פעם אחת, עובר ובל תגרה. ועד ובראש השכה בשבת, הוא תקנת חכמים הוא, נמצא לדבריו המבטל איזה מצוות עשה, מלבד שעובר בעשה, ובנה בלות עשה את בל תגרה. אוקיי, ולא מצינו על איזה טעם המורה, דני מהכי. אני לא משוכנע שהוא צודק, והשמה שהוא זורק לפי הרשב"א. מה שכן משכנע, זה עצם הטענה שלו. וכך שהוא הדגיש, גם בל תוסיף, וגם בל תגרה, באופן, או, נאמר בעצם כך, בל תוסיף בל תגרה במקורם וביסודם, זה לא טעויות בביצוע. אדם שלא מבצע נכון את המצווה, הוא בעצם לא עושה בל תוסיף, וגם לא בל תגרה. להוסיף או לגרוע שם הכוונה, להוסיף לתורה, או לגרוע מן התורה. ומדובר כאשר בבית דין או גוף מוסמך אחר הוא מחליט שהוא מתיוצר תורה חדשה. דהיינו, הוא בא ואומר, התורה אין מספיק מצוות, פעם היו דעות קדושים, צדיקים, ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים, אז אם אלה פעם הסתכלו בתרייג, הם כבר צריך תרייג בריבוע. או יש ידעת הדורות, וצריך להוסיף עוד הרבה מצוות וכדומה. או לחילופים, פעם היו דורות חזקים, אנחנו היום תתמעטו מכוח הגלות, תתמעטו הדורות, תתמעטו הלבבות, אנחנו לא מסוגלים תרייק, צריכים להסתפק בריש י"ב וכדומה. זאת אומרת, בעצם בא לשנות, כאילו לשפר את המערכת, להתאים אותה למודרנה וכיוצא בזה. זה בא תוסיף ובא תגרה. יש איזה, יש שני פסוקים, א', פסוק בדברים פרק, פרק ד', ולאחר מכן פסוק בדברים פרק י' ג', הרמב"ן בפירושו התורה מסביר שבא תוסיף כולל שני עניינים. בגמרא תמיד הדוגמאות הן מסוג אחד, אדם שמשנה דרך כיוון מצווה, הוא לוקח תפילין חמש בתים, הוא לוקח מציצית, זאת אומרת הוא מחליט לקחת יותר חוטים, בקעת כהנים הוא רוצה להוסיף עוד ברכה וכיוצא באלו. הוא רוצה ליטול לולב, לא רק בסוכות, גם אחרי סוכות, תקוע שופר גם שבוע לפני ראש השנה, וכל מיני דברים כאלו. תוקח מצווה קיימת, הוא מנסה לשנות אותה. אומר הרמב"ן שם, שגם אם אדם יבדה מצווה מליבו, כגון ירבעם בן נבט, הוא יחליט לחגוג חג חדש, או ימציא מצווה חדשה, לא אומר... אדם בט"ו בשבט ליטול תפוח ולהחזיק אותו על הראש וכיוצא בזה. כל הדברים הללו, אומר הרמב"ן, הם גם כן בלא לא תוסיף. אבל עכשיו הנקודה היא כזאת, שניהם, המכנה המשותף זה ניסיון להוסיף על התורה, בין בדרך חקיקה יש מאין, הוא מקובל בשם הגר"א נדמה לי, לטעון שהפסוק בדברים י"ג עוסק בהמצאת מצוות חדשות, והפסוק בד' בשיפור או שינוי המצוות הקיימות, בשניהם אבל, או אתה רוצה לחוקק חוק חדש, או אתה מקיים מצווה בצורה לא תקינה, מתוך שכנוע פנימי שזו המצווה. דהיינו, הבעיה היא אם אדם ייקח, אדם שיקח תפילין חמישה בתים, הם פסולים כמובן, אבל אם זה בא תוסיף, זו אין תוסיף כי הוא עם הארץ. כי עם הארץ שחושב, שנניח, היה אדם שישים תפילין על הראש, תפילין יד שמאל, גם היד ימין. אז אם הוא עושה את זה מתוך המרצות, או מתוך טעות, הוא לא יבוא בעל תוסיף, הוא יבוא, הוא יהיה מארץ. אם הוא יעשה את זה מתוך תחושה מת שזה מצווה, עכשיו כאן יחסים לסוגיה בו שלב, אני כרגע רוצה, לא רוצה לגרוש, אלא עדיין הוא עם באי כוונה, לא באי כוונה, אבל בסיסית, הבעיה אמורה להיות ניסיון נוסיף על התורה. עכשיו, בכל הפחות, בעל תגרה זה אמור להיות כך. עכשיו, ואז, תמיד בעל תגרה לא יהיה ניסיון, כי אדם שמתרשה לא קיים מצווה, וזה מה שפטורי אבן אומר. אם מתוך הצלנות לא קיים מצווה, הוא לא גרם מהתורה. הוא עצלן, הוא גרם מעולם הבא שלו, הוא לא גרם מהתורה. אז לא נראה בעל תגרה הוא לא יבוא בעל תגרה. הוא יבוא ביטול עשה. במידה והוא ינסה להוריד מצווה ולטעון שהיא כבר לא רלוונטית, שהיא כבר לא קיימת, זה בעל תגרה. זה מכניס לנו קצת בעיה פה, בהגמרא, בדוגמה שגמרא מביאה שם בראש השנה, דהיינו המשנה בזבחים, כי שם על פניו אדם, במקום לזרוק אף מטול של דם, זורק מתנה אחת, לא בגלל שהוא רוצה להמציא מצווה חדשה. אלא יש הבעיה של ספק, הוא לא יודע מה לעשות, ובדין הספק הוא זורק מתנה אחת. זו אכן בעיה קשה. אתה קשה עוד להבין למה שאדם שמכוח ספק עושה פחות, יבוא בעל תגרה. אם מישהו יחלוק על הטענה שהצבתי פה בהתחלה, דהיינו שלעשות מצווה שלא כתיקונה זה גם בעל תגרה, גם אם הוא לא רוצה לשנות את המצווה, אז יותר מובן. במידה, ואז תצטרכו לומר שיש שני דינים. א', עשה מצווה שלא כתיקונה, גם מתוך רשלנות, טעות, ספק, וב', ניסיון כמו לגרוע מן התורה. אם נניח, כמו שטענתי קודם, שזה אף ורק שרוצים לגרוע מן התורה, צריך להניח שבגלל שכאן ההלכה מכתיבה, כמו שהגמרא אומרת שם, ההלכה לא תרצה להכתיב מדיניות כזאת. אם אדם עושה מתוך הצלנות, הוא לא בא בתגרה. אבל אם רבי יהושע בן עזר יגידו לו לזרוק מתנה אחת במקום שצריך לזרוק ארבע, אז הם בעצם מכתיבים לו מדיניות הלכתית שהיא לא כפי הראוי. אז כמו זה דחוק, אבל צריכים לטעון אחד מהשניים. או שבעל תגרה באמת, יש לו שני דינים כאמור, אחד לגרוע מן התורה, או מפרט מפרטי המצווה, או להוריד מצווה טוטלית, ובית, עשייה מצווה שלו כתיקונה, ואז יחסים לשאלה איזה עשייה שלו כתיקונה, והדבר הזה נדון באחרונים. לחילופין, כשמעתי לפני כן, שיש רק איסור אחד לשנות התורה, אבל לא, ואז הבעיה במשנה הזאת, שאנחנו משנים את התורה, אם כי לא מסיבות שהיא לא רלוונטית, אלא מסיבות של חששות, והדברים באמת יהיו דחוקים. הכל פנים, בעל תגרה זה ניסיון לעקור מצווה. כבר בעל תגרה שכרגע מעניין אותנו. אם יש בעל תגרה בעשייה שלו כתיקונה, זה לא נוגע לדיון של עכשיו. בעל תגרה זה ניסיון לעקור מצווה לחלוטין, או חלק ממנה. עכשיו, כל פעם שאדם מנסה לגרוע מצווה, כמובן שהוא גם מוקד מן התורה. דהיינו, אם אדם יבוא ויחליט שמצווה לא רלוונטית, או יחליט שלא נותנים לולב אחרי צהריים, רק בבוקר, או אומרת כל ניסיון אחר, אומרת, או ש... או יחליט שיודע מה, ששלושה בתים מתפילין ולא ארבעה בתים מתפילין, כל הדברים האלו, הוא א' יבוא על בעל תגרה, הוא גם יקול גם מהתורה. אבל, ואז כמובן, בעל תגרה היא בעיה קשה וחשובה יותר. אבל הסוגיה שלנו פה, היא לא עוסק מכל שבעל תגרה. גם אם מדובר בתאויות פה, גם אם מדובר בתקנות חכמים, כסוגיה מדברת על אדם שעבר והוא הפריש מהטמא לטהור. דיין הוא עשה בין משוגג בין במזיד. אדם עולם לא תוקים בשופר בראש השחרת בשבת. עולם לא שמים ציצית בבגד פשטים. קודם הללו, הוא לא דווקא בבת תגרה. אני אקח את הרשב"א, ברור שחכמים תקראו, הוא לא עובר בבת תגרה. לו הדיון פה היה מתעסק בבת תגרה, התשובה הייתה, תקנת חכמים שאני. ממילא אנחנו לא עוסקים בבעל תגרה בסוגיה הזאת, אלא עוסקים בקדבר מהתורה. דהיינו, גם כשפועלים בצורה לגיטימית, וגם כשלא גורים מן התורה, וגם כשלא מנסים לשפר אותה, אלא פועלים במסגרת סמכות חכמים, עדיין יש גבולות גזרה, ועדיין יש מגבלות על השימוש ביכולת לקרוא דבר תורה. ובעצם הסוגיה הזאת עוסקת לא כשהחכם מנסה בעצם לגרוע מן התורה, אלא ההפך, כשמנסה לשמור על התורה, וכשמנסה להגן עליה, בכל זאת, מה הפרמטרים שמותרים לו. כי כאן בעצם צריכים להציב פה דבר שבראשונים פחות יותר פשוט ומוסכם, והוא חשוב ביותר מרת להבהרה. כיצד ניתן לחכמים לתקן גזירות ותקנות? הרי יש בעל תוסיף. אז אומרים כל הראשונים, כל אחד בניסוח משל עצמו, שחכמים לא באים להוסיף על התורה. כשבאים לתקן, יודע מה, נטיית ידיים, או באים לתקן בשעוף בחלב, או באים לאסור חמץ ערב פסח, וכן הלאה וכן הלאה, לא באים להוסיף מצווה לתורה, כלומר עכשיו יש תפרש י' תפרש תדווה וכן הלאה, אלא באים לעשות גדר וסייג, לתקן תקנות, מי שהציב את כל כובד מלוא משקלו בנושא הזה זה הרמב״ם, לאורך ורוחב משנתו והגותו, הוא חוזר לנקודה הזאת, כך כאן 2-3 מקומות שהוא עושה זאת, א', בתחילת משנה תורה, לפני שהוא מחלק שם את המצוות וקטגוריות הלכתיות, אני יש שם הערה קצר צרה שהוא הגניב שם. כתב כך, זה נמצא בין מניין המצוות הקצר לפי הרשימה שלו לבין מניין המצוות הסדר הלכות. כתב הרמם כך. אלו הם תרג מצוות שמונה משה בסיני, כלומר פרוטם ודקדוקיהם וכולי. כולל המצוות שהתחדשו, חייבים לנו לקבלם ולשומרם, שלא תוספת דבר שהירוך דהיינו, ידקים את השנה נדרשת בהם, ואינם תוספת עד מצוות תורה. כן, עכשיו מדבר גם על דרבנן. ויש מצוות אחרות שהתחדשו אחר מתן תורה, וקבעו אותם נביאים וחכמים, ופשטו בכל ישראל גם מקרא מגילה, ונרחנו כה, ותענית אישה באה, ועירובים וידיים. כל המצוות שהתחדשו, חייבים לקבלם ולשומרם, שלמרנו תוספת הדבר וכולי. ויחן ציוונו, שואת הגמרא בשבת לגבי נר חנוכה, או מילות אסור, או משאביך ויגד לך, אז כנך ויאמרו לך. זה פה הרמב״ם, ואם כן, על מה הזהירה התורה לא תוסיף עליו ותגרע ממנו? שלא יהיה נביא רשאי לחדש דבר ולומר שקדוש ברוך הוא ציווה במצווה הזו, להוסיפה למצוות התורה ולחסר אחת מאלה 603 המצוות. ואם הוא בא ותורה את זה מצוות תפוש י' או שהוא מוריד אחד מהם, זה מה תוסיף. אבל אם עושים בית דין עם נביא שמתור את המצווה דרך תקנה או דרך רואה או דרך גזירה, אין זו תוספת. שהרי לא אמרו הקדוש ברוך הוא לעשות עירוב או לקרוא מגילה. אם אמרו כן, היו מוסיפים לתורה. אלא כך אומרים שבית הדין תיקן וציווה לקרוא מגילה בעונתה, כדי להזכיר שבחם של הקדוש ברוך הוא מחיות. חז"ל באים ואומרים, זה לא מצווה מדאורייתא, זה מצווה דרבנן, היא באה להרחיב את עקרון הודעה, היא באה להעמיק את הודעה שלנו. הרמב"ם מסביר את זה אחר כך בהרחבה בהלכות ממרים בסוף פרק ב', שיש לגבי סייגים ותקנות. הואיל ויש בית דין לגזור ולעשות דבר מותר ויעמוד איסור לדורות, וכן יש שם להציל איסורי תורה לאישה, מהו זה שיסיר אותו ויסיר אותי גם ממנו, שעושים את דברי תורה ולא לגרוע מהן לקבוע דבר לעולם, ודבר שמן התורה בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כיצד? הכתוב בתורה דבר שגדי בחלב עמו, פי השם בלי שזה הכתוב אסר לבשל ואכול בשר בחלב, בין בשר בהמה, שפה מגיע שלוש מילים בעייתיות, לא בקשר שלנו, בקשר שאכול בשר בחלב, וזאת סתירה מפורסמת, בין בשר חיה, הרמב"ם פה פוסק שבשר חיה וחלב אסור מדאורייתא, משהו לא פוסק בהלכות מאכלות אסורות, ומי שמת יודע יטפל בזה. אבל בשר עוף בחלב מותר מן התורה, יבוא בית דין ויתיר בשר חיה בחלב, הרי זה גורע. יסור בשר עוף יאמר שהוא בכלל הגדי והוא אסור מן התורה, הרי זה מוסיף. ואם אמר בשר עוף מותר מן התורה ואנו נאסור אותו, ודאי שהוא גזרה שתבוא מן הדבר חובה ויאמרו עוף מותר, מפני שהוא מתפרשה בתורה כך היה מותרת, והוא אכל מאף בשר בהמה מותרת חוץ מן העז, והוא אכל מאף בשר העז מותר בחלב פרה או כבשה שמה לאמו, והוא אכל מאף בחלב העז של האמו מותר שנאסר אל האמו וכו'. אז אבא מסביר פה כאמור, שכמו שסייג, תקנה, בא לבשר את התורה, לרושש אותה, משמרת משמעותי, כגון שניות להריות, בשר וחלב וכו', כל זה לא גורע מן התורה, זה מבסס את התורה, ואבא הקדיש את שתי הפרקים הראשונים שיכולות ממרים בכל המערכת הזאת. גזירות, תקנות, סייגים, מנהגות, וכן הלאה, וכמו עיקרון הזה נמצא לא ברמב"ם, נמצא ב... כל ראשון שמכבד את עצמו, פחות או יותר, כתב דומדומים, אפשר לראות את זה לאורך ורוחב הגזרה, גם ברמב"ן התורה, גם כמו אצל כל אחד, והרמב"ם בהקדמה לפירוש המשנה כותב בחווה, וכמו נבוכים הוא התייחס לכך, וכו' וכו'. עכשיו, אז לכן ברור שאנחנו יכולים לתקן. עכשיו, רק מה ביבמות, ושואל שם פשוטה, יכולים חכמים לתקן גזרות, סייגות, תקנות, האם יש גבולות? האם יש גבול ליכולת התקנה או שאין גבול הולך? וכאן אנחנו בעצם לבוא ולהבחין בין מקרים שונים. אפשר ליצור איזשהו ספקטרום שלם. אפשר להתחיל ממה שרמב"ם דיבר כרגע, מה שציטטתי מהמקורות הקודמים, הוא לא מדבר שמכת במה תורה. הוא מדבר עצם עובדה שלוקחים דבר נוטרלי, מוצאים מצווה חדשה. אם זה נר חנוכה, אם זה בשר וחלב, אם זה שניות להריות. זה שבעצם ככה. יש לנו כמו ספקטרום שניתן להתחיל מכך. יש לנו תקנות דרבנן שבאות להרחיב מצווה קיימת. למשל, חמץ ופסח אסור, באו חכמים ואמרו, לא רק בפסח, גם בערב פסח. כאשר הייתה נור בזה, לא רק גזירה, אלא אולי הרחבה. היות ערב פסח הוא זמן הקבעת קורבן הפסח, הוא משמעותי מבחינת יציאת מצרים. אז אם התורה אסרה, לדעת רבי שמעון, רק בפסח עצמו, אנחנו נרחיב את זה גם לערב פסח. התורה אסרה בשר, בשר בהמה וחלב, ואנחנו נרחיב את זה לבשר עוף. תורה עשרה עריות מסוימות, נרחיב את זה לשניות, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו מרחיבים בעצם, החזל אמרו, מרד יטול לולב יום אחד, תיקן וגזר המקדש, שבעה ימים, וכיוצא בזה. יש לנו שטח נוטרלי. מדאורייתא חנוכה זה נוטרלי לגמרי. באו חכמים ואמרו להדליק נרות וכסלו. באו חכמים ואמרו לקרוא מגילה, או באו חכמים ואמרו ליטול ידיים, וכיוצא בזה. עכשיו, עד כאן זה חשוב מאוד לסוגיה הצמחות חכמים. וכאמור, את המוקד הקלאסי זה בעצם הרמב״ם שם בהלכות ממרים. לא כל כך חשוב, או סגד לא תסון אם תקראו לזה, לא חשוב כל כך עניינו כרגע. כי הגמרא בבמות לא דנה במקרים שבו השטח נוטרלי ואתה רק רוצה להרחיב או ליצור מצוות חדשות. הסוגיה במות עוסקת כאשר אתה בא לתקן, ואני חוזר ומדגיש, מדובר בתור תקנה. אבל אתה רוצה לתקן בצורה כזו, זה יתנגש עם דאורייתות. וכאן יכולים להציב כמו מודלים שונים. לפני שאני עושה זאת, יש דבר אחד שרוצה לשלול. בכל וסרמן, השם יקום דמו, בקובץ שיעורים, חלק ב', יש לו קונדס שלם שנקרא קונדס דברי סופרים. שונות שבהרחבה בתקנות רבנן וסמכות חכמים, בסימן ג' בתוך הקונדרס, אז הוא מציב כמה חקירות לגבי הסוגיה הזו בבמות, יש לו שם כמה וכמה חקירות לגבי יש כוח מיד חכמים להקרות במה התורה. וזה סימן ג' סעיף קטן ב', והנה בהך דינה, יש כוח במה הקרות במה התורה, יש לחקוק בשבע תעשה ולוקו ועשה, יש לחקוק כמה חקירות. החקירות שלו, הראשונה לגבי שבע תעשה וכרגע לא חשובה לנו. ב' ביחוד העבירה, אם על ידי עקירתם נעקר דין התורה לגמרי, כגון שפטרו צדדים מציצית, נעקר מצד ציצית מסדין, ועשה תלית פטורה מן התורה, ובאמת דין התורה מקומו עומד, וסליחה בציצית מן התורה, גם לאחר עקירתם, יש לנו לנו רשות, יצאו לנו שלא קיים מצוות בכל שם טעם הזה. אני מאוד מקווה שהוא פשוט מפריז בלשונו. זה פשוט כבית או בקוטחה ממש, שחכמים לא עוקרים דבר מהתורה. הם לא עוקרים מצווה שלמה ומבטלים אותה. חס ושלום. הם יכולים לתקן גדר וסייג שלא נקיים אותה, הם יכולים להנחות אותנו, לא עוקרים דבר מצווה. מדוקרים מצווה ומוצאים אותה מהתורה. כשמתבטא פה שבדי הקירתם נעקר דין תורה לגמרי, לא, התורה לא נעקרת. מה שנעקר אומרת זה, אמורים לא לקיים אותה. אז אני מקווה שהוא באיזשהו מקום, נקרא זה מפריז בכך, או מתכוון משהו קצת שונה. אבל כלומר, זה בואו לגמרי, והגמר מעולם לא הייתה דעתה, שחמים יכולים לבוא ולפשוט לעקור מצווה. הם לא עוקרים, אלא כמו שהרמב"ם אומר, במסגרת אותה הלכה שם בהלכות ממרים, הם באים לתקן במסגרת סמכותם לתקן, בעצם לשמור את התורה, לעזור לה, באמת, לשפר עוד, לא להכל, לתקן. או בשביל הרמב"ם, עכשיו, בשביל הרמב"ם, עם המשל הרפואי שנותן שם. עכשיו, במסגרת הזאת, שכוח בסמכותם לתקן, בא, אנחנו צריכים עכשיו לשאול, לא השתי המקרים הנוטרליים שכבר דיברתי, אלא ההתנגשויות. וכאן גם כן, אפשר לדבר התנגשויות שונות. יכול למשל, מציאות שבה מצווה מתנגש, יסוד רבנן מתנגש עם מצווה. למשל, המשנה במסכת ראש השנה, שאם השופר נמצא באילן, אסור לטפס ביום טוב על האילן, שיביא את השופר, למרות שתטפס על עץ ביום טוב זה יסוד רבנן ותקיעת שופר מצווה דאורייתא, ואז היא תאמר יבוא עשה וידחה יסוד רבנן, אז אומרת המשנה לא. או זה מה, אם אדם רוצה חמץ ביום טוב ראשון של פסח, אומרת גם פסחים כופה עליו כלי ושורף רק בכל המועד, והוא לא שרף את החמץ בפסח, למרות שישרוף, זה א', מצווה שתשביתו אולי, ויש איסור בעל ירו בעל ימצא, ומה שעומד כנגד זה או שרפה ביום טוב עם בעל שמתוך, או מוקצה שרפה בראשונים, ובכן, איסור מוקצה גובר על המצווה, או על המצווה שתשביתו, או על האיסור של בעל ירו בעל ימצא. ולמה? שבכל מקרים הללו, בעצם, חכמים לא באו לא לשרוף חמץ. הם לא באו ואמרו לא לתקוע בשופר. הם באו ואמרו משהו אחר, עשו את הפסל עץ. מה אם יהיה לי שופר שהוא בכספת ואיבדתי את המפתח, או יהיה לי שופר בכלוב של אריה, ודרך ידעה עשית את השופר הזה להיכנס לכלוב, אז מה אני אומר? אונס, רחמנא פטרי. אני לא מחייב אדם להיכנס לכלוב של אריה ולהתערף על מנת לתקוע בשופר, אם אין לו מפתח לכספת, אז אני אומר, אונס, וזהו זה. אז דבר, במקרה הזה יש פה אריה די איסורה, אור זה נעול בכספת מאחרי הגדר של החכמים, אז אם אין, הוא בעצם אנוס, אז זה סוג אחד של התנגשות. והשאלה בעצם, האם לשון הגמרא, האם חכמים העמידו דבריהם במקום קראת או לא, או במקום דבר תורה. אם חכמים התעקשו, אז הם יהפכו אותו לאנוס, כי האיסור יעבור בשלב שהכשר המצווה, ובעצם המצווה יקיים רק בהמשך, אז בעצם חכמים יכולים לבוא ולומר, אנחנו לא, לא מבטרים על מוקצה, לא מבטרים על איסור באילן, ממילא, הבן אדם הזה כאמור נמצא בעל כוחו במציאות של אונס. היות שכן, אז חכמים פה מתנגשים, הם לא התנגשו מהתורה ישירות, אלא מדיוק שהם קבעו באופן כללי מונעת קיום מצווה. אבל יש לנו דוגמות אחרות, שבו הם באו ואמרו שהם רוצים לשנות דבר תורה. כגון המקרה שם של התרומה, מדברת איזה תרומה, אם זה לא תרומה, ואתה יכול לאכול את זה, ואת לא תהיה חייב על איסור אכילת זר בתרומה, למרות שזה איסור מיטה בידי שמיים. או הם באו ואמרו שבמקרה מרד של אישה מרד שמת בעלה וכו', שמותר להתחתן מחדש למרות שמדורית יש ממזר וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, כל המקרים הללו הם באו ובצורה ישירה בחזיתית התנגשו עם מצווה. וזה בעצם, עכשיו, כל השלוש הדוגמאות הללו הם מוקד הסוגיה פה. וכאשר אנחנו מנסים לתקן תקנות, והדוגמאות שבאתי הם תקנות. למה אמרו שהתרומה לא תהיה תרומה? על מנת שאנשים לא יתרמו במזיד מהתרומה לטוב, ויפסיד לכהנים, ויגרמו לתרומה להתחלל, וכן הלאה. למה באו ואמרו שאם אדם זרק קורבן תמי במזיד שהוא לא הוצא, למרות שהציץ מחפר? שוב פעם, על מנת שאנשים לא יבואו לעשות את זה. למה אמרו שלא יתקוע בשופר בשבת? בגלל גזירה דרבה, ולמה אמרו שלא תלולה בגלל גזירה דרבה, וכן הלאה. זאת אומרת, חכמים באו ותקנו סייגים ותקנות, ומדובר בפעילות שם, ואף הפיכם, שעוד הגמרא, הם יש כוח. פרושה של דבר, יש כוח עוסק במסגרת המדיניות של תיקון התקנות, והוא לא עוסק ולא תגרע. כבר, אם אדם גורע, הוא גם עוקר, אבל לא זה הדיון, הדיון בו מסגרת חכמים שבאים לתקן. טוב, עכשיו כל זה בעצם, אפשר לומר, שלב א' הוא השלב המקדים, או המבוא. כי בינתיים, בסך הכל רק הסברתי מה מעניין את הגמרא פה, ומה היא לא מתעסקת. אם בעל תגרה היא לא מתעסקת, זה היא משאירה לגמרא בראש השנה, או למשלב מזבחים. היא כן מתעסקת עם מה אנחנו יכולים לעשות במסגרת פעולתם, כי בדין שמתקן, גוזר גזירות וכו'. טוב, עכשיו נבוא לסוגיה, וכאן צריך אחריה בזהירות. זה מתחיל כאמור ממחלוקת, מה קורה אם אדם יפריש תרומה טמאה, ויפריש מהטמא על הטהור. אז מאוד שמדורייתא התרומה חלה, והראיה שבשוגג תרומתו תרומה, אם הוא במזיד, אז אבחיסדא אומר, המשנה אומרת, לא עשה ולא כלום, מאבחיסדא, לא עשה ולא כלום, אפס שווה אפס. הוא בין לא עשה כלום. ומותר לכל זה לזר, וניתן להפריש מחדש, וכדומה. וזה בניגוד לבנת מרושעיה, שכוונה שהדבר הזה תרומה מדורייתא, וצריכים לנהוג בו קדושה, ואסור לאכול אותו, ואסור לשרוף אותו, וכן הלאה. עכשיו, אז זה ברבה הוא מתרען. ואחר כך כלומר יש עוד כמה דוגמאות דומות, כגון זה כאדם בתומה, והמקרה שם של הממזר. עכשיו, תוך כזה הגמרא סוטה לכל מיני סטיות שלא לא כרגע חשובות לנו, משהו זה המקרים הבאים. מה מדובר פה? מדובר פה בעצם על, יש דבר שמדורייתא אוכל, יש לי תרומה מדאורייתא, יש לי פסול חיתול מדאורייתא, יש לי קורבן מדאורייתא, אנחנו אומרים, ביטלנו את זה. אז מדובר פה בעצם, הם מבטלים חלות, מדורית יש פה קדושה, מדורית יש פה איסור, הם מבטלים את החלות של הדבר. מדובר בעצם בהתנגשות עם תוקף, החפץ יש לו מעמד מסוים מדורית, ואומרים, הוא מבטלים את המעמד שלו. בעצם ניסיון לשנות מעמדו, אם תרצו, בשינוי פרט מפרטי ההלכות. לא מנסים לבטל את כל הדין. אין פה ניסיון לבטל את הדין של תרומה או חלקים ממנו. יש איזשהו פרט נקודתי, כנראה גם בקודשים, כשבאים ואומרים שלא יזרוק מהתמי הטהור, ואם שלא יזרוק את התמי, הם לא באים ואומרים עכשיו, בוא נבטל קורבנות, או בוא נגיד שאסור לקבוצה מסוימת, והחוסה לזמת... קבוצה שכהנים לא יכולים לזרוק דם, לא באים לומר שמקום לא מסוים לא לזרוק את הדם. אז כמו הם אומרים, על הפרט הנקודתי הזה, נשנה את המעמד. איך יודעתם, השאלה פה עכשיו, הם יכולים לעקור מעמד מדורייתא, מצד הקדושה האלוקית השממית, יש מעמד א', הם חכמים יכולים לבוא ולשנות את המעמד. כאשר השאלה יש את הסמכות לזה, האם זה ראוי שעשו את זה, וכן הלאה. זה בעצם הדין הראשוני. אז זה רבא מתרעם, על זה הוא בא ושואל, ואז פתאום, בדף צדיק עמוד א' למטה, הגמרא לוקח איזו תפנית חדה, אפשר לומר. אני קורא שם צדיק עמוד א' בשעות הסיום של העמוד, דם שנטמע וזרקו וכולי, אז זאת אומרת, מה שם, שושות מלמטה, מהי לא הוצא דקאמר לטיל בשר באכילה? באים להתקבלו, הקורבן תופס באמת, כי לא עקרנו, אבל עשו לאכול את הבשר. סוף סוף כמתעקרה אכילת בשר, וכתיב אכול את אשר כופר בהם, מי שקוראים אוכלים בעלים מתקברים, אמר לו, שב, אל תעשה שאני. אז הוא אמר לו, אתה התחלת דיון לגבי החלויות. עכשיו הוא אומר לי, אתה חוץ מזה מבטל מצד אחד הבשר, שב, אל תעשה שאני. אמר לו, ביי לאו טובח הרי רזה בזמס למצצית כיסוי הצלות שופר ולולב. השתה דשיין, שב, אל תעשה, לא מעקר. כולנה מי שעוד עשה נינו. מה, אני תכננתי, היה לי תחמושת להקשות עליך מסדיר ציצית, וזה ואיזמל וכיסי הצרת ושופר ולולב וכל הקושות הנהדרות האלו, כולם נפלו ורק שתארץ לשם אתה עושה שד. ואז אנחנו שכה לדעו. מה שקרה כאן, כמעט מבלי מייסים, עברנו מדיון אחד לדיון שני. כי בעצם, עד עכשיו דיברנו לגבי החלות של הדין הזה, תהיינו, האם שכם יכולים לשאול מעמד מדאורייתא? פרט בפרטי הדין, יש לו מעמד. ופתאום נכנסו פה למקום אחר לגמרי. לא הם יכולים להשפיע על זה פרט בפרטי הדין. הם יכולים לבטל חטיבות שלמות. הם יכולים בעצם לבוא לבטל דין שלם. לבטל תקיעת שופר. לבטל אכילת קורבן. לבטל ציצית ובגד מסוים. מדובר פה א' וביטול ולא... בעצם ביטול מצווה, לא כמו זה שני מעמד, שני מדובר לא בפרט שולי או בודד, מדובר בעצם בקחת ולבטל בצלי מסוימים את כל המצווה. אם ראש שנה בשבת, באותה שעה אין שופר. אם לולה בשבת, כנר. אם אדם לובש בגדי פשתים, הוא בעצם נפטר מציצית, הוא אף לא לובש ציצית. בעצם באים ובתים מצווה שלמה בנסיבות מסוימות. זה שונה לחלוטין, א', מדבר איזה פרט מסוים במקרה בדיעבד, וב', זה שונה גם מלבוא ולומר שנשנה את החלות במקרה ועשית ככה. אז נדמה לי שדובר בדיון אחר לחלוטין, ויכול היה, מכך, הוא לא היה מראש, הוא לא צריך להקשות קושיה כזאת, או מה זה אחרת, אני לא יודע אם אבחיזדה היה חייב לחלוק. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים עכשיו לבוא ולקבוע קריטריונים לגבי הדבר הזה, גם אם הוא אפשרי ומותר. אנחנו מקבלים אותו כלגיטימי, זה לא, לא, לא על זה נחקו הבחיס דבר מה אתה מאושיה. הם נחלקו לגבי, כמו, לשנות את המעמד במקרה מסוים, פה שהחיל נגן, הם בעצם לנהוג לבטל מצוות, בצנאים מסוימים. אז הבחיס יכול להגיד לו, אני מסכים איתך שפה זה אסור לעשות, רב נתן אולי יהודה פה, רב חיסדא, כי מדובר בעצם בסיפור אחר, ונדמה לי שבעצם לא קרב זה אל זה, והיה ממילא צורך, וממילא גם התירוצים, שמו פה לא בהכרח רלוונטיים שם. בגמרא, התחושה היא שהדיון ממשיך לזרום כדיון אחיד, כי כל הזמן אמר לי, ועוד רק שמעתם מפורשות, רב חיסדא לרבה. אבל וכאילו אומרת בגמרא אין שום אינדיקציה שהם לא בדוברים שונים ומתקבל רושם שהם כן משווים ביניהם בכל אופן כרגע אני כן רוצה באמת לטעון לחילוק ביניהם בשלב הזה הגמרא בעצם באה והגמרא שואלת האם אפשר בשביל סייג לבטל מצווה ואם ניתן באמת לבוא ולבטל מצווה. ואז היא באה ואומרת שבע תעשה שעני. עכשיו כאן יש לנו שאלה באמת קריטית. איך שבע תעשה ישפיע על כל הדיון הזה? פה נשאר של המקרים שנחקו קודם. כמקרה של תרומה. לא דבר בשבע תעשה בהכרח. באמת אדם, אני אומר, מדוריית איזה תרומה, אבל אנחנו נתכן זה כאילו לא תרומה. זה לא, כשאתה אומר, לא שבע תעשה לו קום עשה, זה שוג אחר של, עכשיו, מה מעמד? מעמד זה לא שבע תעשה, זה לא קום עשה, מעמד זה, אז נכון, ואם אנחנו נגיד לבן אדם, אז תלך תוכה, אז בעצם קום עשה. אבל אני חושב שאנחנו לא אומרים לו לאכול. פשוט באים בקובעים, אז כל הקטגוריות בעצם לא רלוונטיות. רב חיסדא לא מדבר דווקא על קום עשה למד שבע תעשה. וכן זה שהוא אמר לו, אבל עכשיו, שהוא שבע תעשה, מה שאני חושב, הוא בעצם אומר לו, זה אכן דיון שונה. כי בעצם אומר לו ככה. זה התחיל מכך, שמה, קורבן פסול. שבא ואומר, לא, קורבן לא פסול, אבל אני אומר לך לא לאכול את הבשר. פרשו של דבר, אני אומר לך לא לקיים מצווה. אז כן, בעצם עברנו מדיון על מעמד החפץ להנחיה שנותנים לאדם. באים לאדם ונותנים להנחיה שבע תעשה. כי כמדומני, שבע תעשה, קשה לדבר עליו כשאנחנו מדבר בתור מגדיר את המצווה. אז גם באחרונים יש כאלו שבאמת מדברים ככה, שבע תעשה חמור יותר, קל יותר, אבל זה לא מגדיר את המצווה. זה מגדיר אחד משניים, או זה מגדיר את העקירה, או זה מגדיר את האדם. עכשיו, מה פה שמגדיר את העקירה? זה בעצם בא ואומר, חז"ל יכולים לקבוע שהמצווה הזאת מושעת בתנאים מסוימים. הם לא יכולים לתת אנשים הנחיה לעשות נגד, כמו עשה, הם לא יכולים, הם יכולים לפגוע, הם יכולים לעשות, או מה שסביר יותר, אני יכול להורות לאדם לא לעשות. כשבע תעשה בעצם אומר, מבקשים לך לא לעשות. בעברית אחרת, אם אנחנו, אם אני חוזר את מה שאמרתי קודם, יש לך שופר על אילן. אז מה באנו ואמרנו? לא ביטל מצוות שופר באותו שנה. אלא אמרנו, אל תעלה באילן, אי, לא תקיים את המצווה, או נסחמן הפטרי. זאת אומרת, זה לא עקירת דבר מהתורה, זה פשוט התעקשות, או בשון הסוגיה, העמידו דבריהם במקום כרת. פשוט של דבר, הם מתעקשים שהתקנה הזאת קיימת, וממילא אתה הופך להיות אנוס. עכשיו, היות וכן, וזה מה שקורה פה בזריקת הדם, יכול להיות שאומרים לו, עכשיו אל תאכל את הבשר הזה, שב בבית, אנחנו לא נותנים לך לאכול את הבשר. כל המקרים הללו בעצם לא מבטלים. מה אם למשל מישהו יבוא, הוא או מתוך המרצות או מתוך חסידות שוטה, הוא יעלה באילן ויקח את השופר. אומרת, הוא לא איש, הוא לא מכיר את המשנה, הוא לא יכול להתאפק, אז הוא הולך ו... הוא הולך ותוקע בשווה בכל זאת. לכאורה, זה פשוט שהוא קיים את המצווה. אבל היה חבר שלו, נצטרך פה להסביר אם יש פה מצווה באה בעבירה או לא. מתוך הנחה שבמקרה כזה אין מצווה באה בעבירה, מכל מיני שיקולים, אז הוא עבר ייסוד רבנן. אפשר לקרוא לו מכת מרדות אם נרצה. אבל מצוות שופר הוא קיים. כי חכמים לא אמרו לו שעשו יתקוע בשופר. הם אמרו לו שהם מתעקשים שהוא לא יתאפס באילן ביום טוב. ואם הוא בכל לא הקשיב ההתעקשות שלהם, אז זה ייצור מציאות שבה הוא בא יסוד הבנן, כי הם מצווה דאורייתא. עכשיו, מבחינה דתית מוסרית, הוא עשה עוול גדול. אבל מבחינה הלכתית משפטית צרופה, הוא קיים את המצווה. אז אני יכול לנסח בצורה כזאת, ניתן לומר שחכמים, זה אולי הדרך הפשוטה ביותר. שבע תעשה, באים עכשיו אומרים, לא רק, זה מה שקורה בשופר באילן, זה מה שקורה בהרל, הזה ואיזמל. עכשיו, את הגמרא, עד כאן זה פשוט. עכשיו הוא אומר, עד יתקע בשופר בראש אחד בשבת. אז כאן, פשוט קודם, זה קצת שונה משופר באילן. אז בג אומרת, חכמים תקנו שבאותה שנה תקעו בשופר. אני יכול לראות חכמים כבטאים את המצווה בנסיבות הללו. כשבטאים את המצווה שוב פעם, הם לא עוקרים מצווה, אלא הם מבצרים את מצוות שופר, או מבצרים את מצוות התורה. על ידי כוחם לתקן תקנות, משמרתי וכדומה, הם מבצרים את התורה, ועכשיו... ניתן כמו להסביר שזה הוגבל למקרים שבע תעשר. תראינו, כוח החכמים מוגבל לתקן במקרים כאלו. לחילופין, זה בעצם הם באים ואומרים, שופר בשבת זה כמו שופר באילן. אנחנו אוסרים לתקוע בשבת, או יותר אנחנו מנחים אותך לא לתקוע בשבת, אנחנו אומרים לך לא לתקוע לולה בשבת, ממילא, אם אנחנו אומרים לך לא לתקוע, לא לתקוע בשבת, אז ממילא זה כמו שופר באילן, זה כמו שופר בכספת, ומכן שוב פעם, ארי דרביה, ארי דאיסור הרבי עלי, התורה אסרה את, אסרה, חכמים אומרים לך, אנחנו מושבים לך לתקוע, אז היות זה שבע תעשה, הם יכולים לומר לאדם לשבת בבית. בצורה כזאת, בעצם בצורה פסיבית, לבטא את המצווה. חזיתית, הם לא יכולים לבוא להגיד שאין מצוות שופר. הם יכולים לבוא ולומר שרובן, שמעון, לוי, רחל, דבורה וכן הלאה, אל תתקעו בשופר ביום כזה. ממילא הם יהיו אנוסים. אז בין אם נאמר, כמו הניסוח הראשון, שבאמת הם מתקנים שאין שופר במקרה כזה, ובין אם נאמר שהם אומרים, יש שופר, אבל אנחנו עושים עליך לתקוע בו, להשתמש בו. בין כך ובין כך, אנחנו מדברים פה כאמור על ביטול של דין לטובת תקנה. אגב, נפקים את שני ניסוחים הללו, כמו שרשמתי קודם לגבי העץ. אם אדם עולה באילן ולוקח שופר ותוקע בו, אני פשוט שהוא יצא ידי חובה. מה אם אדם יתקע בשופר בשבת, או יתקע לו בשבת, האם אני אומר שהוא קיים את הדאורייתא למרות שהוא לא צריך לעשות את זה? אז זה תהיה בשני הניסוחים הללו. ניסוח אחד, שחמים ביטלו את המצווה באותן נסיבות בשבע תעשה, הוא גם לא יקיים. ואת הניסוח השני, שבעצם אסרו עליו לתקוע, הוא יקיים, למרות שכאמור הוא יענה שכך. יש תשובה, אחת התשובות הטרגיות ביותר בספרות השו"ת, אפשר לומר, תשובה מגטו קובנה, נדמה לי תש"א או תש"ב, אחד השירים הללו הותפס בשו"ת ממעמקים של ה... הותפס בשו"ת ממעמקים, שזה שו"ת מגטו, מהרב שהיה פוסק של גטו קובנה בזמנו, שאלו אותו, האם...
באותו שנה, ראש השנה וגם סוכות חל בשבת. שאלו אותו, האם מותר ליטול לולב בהתחשב בנסיבות של השואה, האם מותר ליטול לולב רמות היסוד רבנן? והוא שם מתלבט, כי הוא כותב שם, הרבה מהאנשים אמרו לו, זה הפעם האחרונה בחיים שהוא יוכל ליטול לולב, שבשנה הבאה כבר לא נזכה ליטול לולב, ואנחנו רוצים ליטול לולב בשבת, למרות היסוד רבנן. והוא כותב שם, אכן, הרבה מהם לא זכו ליטול לולב בשנה שלאחר מכן, הוא די מתבטל, ובמיטב זיכרוני הוא נותן היתר, נותן היתר, הוא מעלי מים, אבל הוא באיזשהו מקום בעצם, הוא נתן למור ירוק, נקרא לזה ככה, לעשות את זה. עכשיו, זו תשובה כאמור, אי אפשר לקרוא אותו בעיניים יבשות, והוא, זה מבחינה, אם ניקח 20 צדים אחורה, ונחשוב על השאלה, זה בעצם השאלה הזאת. ויש אז כמובן חומר קודם יותר באחרונים, האם אדם עבר, האם כן עבר או לא. הכל פנים, זה מדובר כאן, כרגע מדבר לגבי, אז פה שבת עשרה משמעותי. אני אומר לכם, אם זה בסופו של נעשה, זה אומר ככה. יש לנו סוג אחד שיש כוח, שזה עוסק בשינוי מעמד. ובזה אנחנו נדבר שבת העשר. פה אני יכול לדבר אך ורק על דבר אחד, אני יכול לדבר על, יכול לדבר באמת על אם יש להם כוח, אין להם כוח. אבל זה דיון אחר מאשר דיון, האם, יכול, האם ראוי ונכון נבטל. מחירות, כשבאים לעשות תקנה, האם ביטול מצוות, בשביל לבצל מצוות אחרות, זה גיטימי, ואז יבוא הרמב"ם יגיד, זה כמו לחתוך את היד בשביל להציל את הגוף. אז השאלה אומרת, מה ניתן לחתוך, מה לא ניתן לחתוך, וזה בעצם הדיון פה, כששבע תעשה, הוא רלוונטי כאן, לא בדיון הקודם. עכשיו, זה מביא אותנו פה לשאלה הבאה, להמשך הגמרא, סליחה. אומרת הגמרא, פה תשמע, אליו תשמעו, אפילו אומר לך, עבור לך מקום מזה שבתורה, כאילו לבר כרמל, הכל לפי שעה, שמע לו. זה הברייתא שורת שעה. הוא מופיע גם, עוד כל הדיון הזה, הוא מופיע בסנהדרין בסוגיות שמתי נביא יכול לומר לך לעבור מצד מהתורה, בשביל הוראת שעה. עכשיו, נראו פה שתי דברים. אליו תשמעו, אז א', אין המצוות, אין נביא רשע לחדש דבר מעטה, נביא בל תוסיף גם הנביאים, נביא לא יכול לחדש שום דבר, אם הוא מחדש הוא נביא שקר נחשב, אבל הנביא יכול לבוא ולתקן תקנה נקודתית לצורך השעה. מה שגמר אומרת פה, הרמב״ם בהקדם פרוש המשנה הרחיב לאיזה שני עמודים שבו כאמור, הוא אומר, כל עיקרון הזה, הנביא יכול לתקן, לא בשביל לעקור חס ושלום, אלא בשביל לתקן לפי צורכי השעה. שזה בו כך, הכל לפי השעה, שמע לו. שאני יתם, דכתיב אליו, תשמעו. בואו נלמד מנביא שעושה הוראת שעה, שגם בית דין יכול לעשות הוראת שעה, וכשם שהנביא עושה, כך גם בית הדין עושה. זאת הגמרא, שמה התשובה מתבקשת? שאי אפשר לשאול בין נביא לבין בית דין. נביא לסמכות אלוקית, כה אמר השם, או זה הדבר שציווה השם לאמור, לעומת בית דין שאיננו סמכות אלוקית, אלא סמכות אנושית. אז הנביא יכול לעקור, כי הקדוש ברוך הוא רשע לעשות דבר כזה, לעומת זאת, בסוף אדם לא יכול. זו יכולה התשובה מתבקשת. זאת אומרת שהתוזות שואלים פה, למה לא? למה שהגמרא לא תאמר? זה שאני אתן, בפי הדיבור היה מתנבא. ואיך נגמר מיני לבוא משום דקן דרבנן. אז מה שתוזות בתורצים, וזה ההכרח, זה שני דברים. א', נביא אין אפשרות לעשות את זה. נביא שרוצה לבטל מצווה, זה בדיוק הגמרא במגילה, אין המצוות, שנביא רשע לחדש, הוא נביא שקר. אז נביא, א', כל לא רשע לעשות את זה, ואם הוא רשאי, זה בשביל לשנות את התורה, זה רק בשביל להגן עליה, ושנית, גם חכמים יכולים להגן על התורה. אין שתי הנחות פה, שנביאים לא רשאים לחדש מצוות, ובאל רק להגן עליהם, ובית חכמים גם כן רשאים להגן. אז אם אני אומר שחכמים יכולים להגן, ואם יכולים לחדש, אז בעצם חכמים ונביאים נמצאים אותו מקום. אחד, הסמכות שלו נובעת מעצם הדבר שכה אמר השם, או אליו תשמעון בעצם, והשני מככל אשר יורוך. אז ככל אשר יורוך אומר שצריך לשמוע על בית הדין שמתקן תקנות, ואליו תשמעון גם אומר אותו דבר. אז מבחינת המקורות, יש מקורות שונים, אבל הסמכות אותו דבר. אז לכן, אני אומר כך, אם הנביא יכול לעשות את זה, הנביא קיבל מנדט להגן על התורה. בית הדין קיבל מנדט להגן על התורה. אם הנביא יכול לעקור מצווה בשביל להגן על התורה בהוראת שעה, אז כך גם בית הדין. אז כמו יכולנו לומר שהשם יש את אותו תפקיד, ובכל זאת יש סמכויות אחרות. אבל הנחת עבודה של הסוגיה פה, שבעצם אני לא צריך סמכות חדשה, כי זה בעצם להגן על התורה. אז הגנה על התורה אמורה להיות שווה לנביאים לחכמים, זה מה שאתם אומרים פה. וכיוון שפי הדיבור שם, שהוא צורך שעה, הוא הדין שלא פי הדיבור, כי שניים קיבלו את אותו מנדט. ואז נוכל ללמוד שאליו תשמעון, שמותר לעקור מצווה מן התורה, גם בקום עשי, עמד לגן על התורה. אומרת הגמרא, מגדר מילתא שני, שאומנם זה נכון שמנביא יכול לעבור, זאת אומרת, לעוד אנשים לעבור בקום עשי, וגם בית הדין יכול, אבל אך ורק מגדר מילתא. עוד דקה נחזור לזה, אבל לפני זה נמשיך עוד כמה שורות. תשמעון וזה בן יעקב, שמעתי שבית דין מקים עוד שיש לו מהתורה, ולא יבוא דברתו לעשות סייג, ומעשה באדם אחד שחב הסוס בשבת בימי היוונים וביאו לבית דין וסקלו כדי שראו לכך השעה צריכה לכך ושוב מעשה באדם אחד שתלך משתות תחת התנאה ביאו לבית דין ולקוהו מקדמית השני. אז שוב פעם את, כמו שיש לנו דיון לגבי נביא ככה גם בית הדין, גם בית הדין יכול להעניש שלא לפי דיני תורה וקום עשה הוא עוקר מצוות מהתורה, אבל מגדר מילתא שני. אז נכון בנביאים, נכון בתי דין, נכון, מה בעצם אמרנו פה שהפרמטרים זהים. אוקיי, עכשיו פה מתעוררות שתי שאלות. קודם כל נסביר מה זה מגדר מילתא. אז כאן כך, מגדר מילתא אומר שזה לא עקירה. אם אני עושה משהו לא למגדר מילתא, אז אני עוקר. אם כל המנדט זה בשביל הגן התורה, אז כשבא ואומר למגדר מילתא, אני בא ואומר, זאת הגנה לתורה. אם השבת רפויה, היא בעצם כמעט במאה היוונים. הוא גם אומר יסוד רבנן, ויסוד רבנן הזה מעיד על כך, שבעצם שבת היא כבר לא פונקציה. שבעצם קדושת השבת היא לא נחשבת בעיני העם לכלום. הפכו את זה ליום חול, למרות שבפועל עבור יסוד רבנן, אבל בתודעה בעצם שבת בטלה אצלהם. או אדם שבא לשלוט תחת התאנה, אז אומנם הוא לא עובר שום איסור באופן עקרוני, אבל כל מושג הצניעות, כל זה בעצם חסר לחלוטין. מעילה, מגדר מילתא פה, זה בעצם לאשש את העקרונות הבסיסיים ביותר. בין אם אני בין אם מדבר כרגע שזה בא לחזק עקרונות הלכתיים או עקרונות, נקרא לזה רוחניים, ערכיים, אני בעצם בא לחזק את העקרונות של התורה. אז מגדר מילתא בא ואומר, אתה יכול על מנת לבצע את התורה, לעשות מעשים דרסטיים נקודתיים. ואז, איך זה מותר? אתה לא עוקר, אתה מקיים. מכיר ששום מן הדין, ולא לעבוד דברי תורה, אלא לעשות סייג. אז היא בעצם מקיים את התורה, אומר, כל מה שהוא מגדר מילתא, הוא בעצם לא, הוא לא עוקר. בבית אחרת, בית הדין או הנביא הם הסמכות של הדחייה, אבל מגדר מילתא אומר לי שבעצם אני לא דוחה. אני בעצם פועל פעולה שהיא בכלל לא דוחה, היא לא עוקרת, היא משפרת. כן, עכשיו, עכשיו, זאת שאלה אחת, וזה, כשאני אומר, מגדלמית, בפרשו של דבר, אני בכלל לא עוקר. עכשיו, השאלה השנייה, אבל, בעקבות הראשונה, נראה כך, נראה תשמעו, הכל לפי שעה. האם הדין הזה הוא אך ורק בתקנות נקודתיות, אד הוק, מוגבלות בזמן, או לאירוע מסוים, או שיש אפשרות לתקן קדימה. וכאן הבעיה, כי בעצם חכמים מתקנים, מסדים מציצית לכל הדורות. גזירה די רבה זה לכל הדורות. מאז שרבה גזר את זה, אז לא נותנים לולב בשבת כבר 1,800 שנה. וכן הלאה. דהיינו, ברגע, הרי לזמן והזעה זה כבר עוד בזמן המקדש. כל התקנות הללו, הם לא לפי שעה. האם יש מגבלה שלפי שעה, או שאין מגבלה לפי שעה? זו בעצם השאלה פה הקריטית. האם חכמים יכולים לתקן תקנות שמתנגשות עם דברי תורה לאורך זמן, או שיכולים לתקן רק תקנות נקודתיות? אז כאן, בעצם השאלה שהרמב"ן מעלה. קשלן, אדרבה, איפכה קשיה, תמש לפי שעה שמע לו, כן דורות לא. כי הגמרא רוצה, כי הוא יש לו ללכות דבר לפוחו. הגמרא רוצה להוכיח מנביא שמותר לקרות לו מהתורה, אבל מה היא מצליחה להוכיח? היא מצליחה להוכיח שמותר רק באופן זמני. אז נכון שמצד אחד מוכיחים שמותר לעקור, ויש בסיס לזכות העקירה. המצד שני, גם מוכיחים שזה מוגבל מאוד, אך ורק נקודתית. מחירות, אין לחכמים סמכות לתקן תקנות. הם יכולים להורות הורות. אם אני נסח את זה, אם אני אחדד את הניסוח, אם לפני כן דיברנו על כך, שניתן לראות את התקנות של חכמים כהנחיות אישיות, או כאיזו תקנה, כאילו ניסיון לשנות את הדין, אומר רמב"ן, אתה רואה שחכמים מותר להם באמת לעשות מעשים שהם לא לפי התורה. אתה גם רואה שאסור לתקן תקנות כאלו. אסור לדבר חוקים, ביטול מצוות ציצית, בגדי פשטים. אסור להכניס ביטול שופר בשבת. אסור להכניס שום דבר שמבטא מצווה. אפשר להגיד, בניסיון מסוימות, מצוות הוכיח תוכיח מאפשרת להם לעבור דברי תורה. אבל אי אפשר לתקן תקנות כאלו. זה בעצם קושיה שלו. לא קשיא, כל תקנות חכמים לפי השעה הם משום גדר דבר. אומר רמב"ן, המושג של לפי שעה איננו מושג זמני, אלא מושג איכותי. פירושו של דבר כך, זה לא שאנחנו באים ואומרים, כי בעצם אם אני אומר שלפי שעה זה מושג זמני, מה שבעצם אומר זה כך, אסור לחכמים לחוקק ולתקן חוקים שנגד התורה, גם אם המטרה היא לעזור לתורה. מותר לבחר בלבד, בנסיבות יוצאות דופן, להשתמש, בעצם לעשות איזשהו יוצא דופן, בנסיבות מאוד מסוימות, אישיות ונקודתיות. אבל לא ניתן לחוקק. ואז, כמובן חייב להיות, במקרה פותי הזה, בשנה הזאת, בנסיבות הללו. מי שראה את הציטוט במאירי, הוא מדבר שם על כך שיש נסיבות לא מיוחדות ונסיבות מאוד מאוד שונות ומשונות, מה זה ככה? שאם תמיד התורה אמורה להתנהל לפי חוקים וכדומה, בנסיבות לא מיוחדות צריך לעשות משהו לא לפי החוקים, אלא לפי ה-common sense, התורני, רוחני, הלכתי, ואז הוא מסור סנהדרין לעשות את ה... לעשות את החריגים הללו. אז זה מדוע לפי שעה ברמה הזמנית. לעומת זאת, אם לא לפי שעה ברמה איכותית, אני אומר כך, אנחנו באים בעצם, אנחנו, התקנה הזאת לדורות. אבל למה? היא בעצם באה לעזור לתורה. אלא מאי, טבע האדם לא השתנה. אז כמו שאנשים פעם היו עלולים להיכשל בהוצאה בשבת, גם היום, אם אנחנו לא נאסור בשר ובחלב, אנשים ייכשלו בשר ובחלב, זה היה נכון לפני 1,000 שנה, זה גם נכון היום. זאת אומרת, עקרונית, בעצם כל יום קמים בבוקר ואומרים, צריכים לבצע את התורה. אז לא, אנחנו לא מתקנים תקנה שהיא באה להיות תוספת לתורה. לא באים להוסיף מצווה או מומת או חוק, בסך הכל באים לעזור למערכת לפעול במינימום תקלות. אז זה כאילו בכל יום יהיו בנכד כחדשים. כל יום אתה מתקן תקנה, מה שבסך הכל אומר, אתה מבין שתקנה הזאת, אם כן, צבע אדם משתנה, אתה מבין שתקנה הזאת תתמיד לאורך הדורות. ותקנה מתמידה לאורך הדורות, כל פעם כאילו נקודתית. היום לעזור לך לקיים את התורה, מחר לעזור לך לקיים את התורה, מוחרתיים לעזור לך לקיים את התורה, ו... וכן הלאה, כן. באופן תיאורטי, היה מקום לדבר על זה. זה באמת, נאמר ככה, בתפיסה שאומר פה, יש יותר מקום לקבל את האפשרות לבטל, עכשיו ברמב״ם יש, נאמר ככה, ביצור מאוד חריף, כנגד יכולת הביטול. זה, אחמד, זה במיוחד ממרים בעיקר פרק ב', שפרק ב' נשען לפרק א', וזה מחייב אותם גם להיכנס לסוגיות נוספות שהעירייה פה אומרת, לא מספיק לחבל להכיל, כגון, אין בדין השם בדבר בית נחבור, אני כן גדול ממנו בחכמה ובמניין וכדומה. זה רואה, בתפיסה של מה מציג אותו פה, אתה צודק שיהיה יותר קל ויותר פשוט לעשות את זה. תכף נראה את הבקשה הזה גם את הרמב״ם.
האם זה בכלל אפשרי, כאילו, תקנה זמנית?
תקנה זמנית היא בעצם לא תקנה, אתה צודק, תקנה זמנית זה בעצם פסק, תקנה זמנית המילה יותר נכון תהיה פסיקה, או פסק או הוראה, זה באמת לא יהיה תקנה, אתה צודק, זה מה שהוא טוען פה, כאילו בקושיה שלו הוא חשב שכמו שחכמים, לפי שעה זה בעצם מושג כרונולוגי, וממילא זה מקביל מאוד בית הדין, ואז בעצם נגד מה שהבחיז דתן, בם, עכשיו אומרים, לא, לפי שהפרושה של דבר זה מושג איכותי, שאתה יכול לתקן תקנה שהיא כמו באה בעצם לעזור אותו, שכל כך מפי שעה הם משום גדו דבר, וכסל כדעתך, זה לא אמור לפי השעה, עכשיו אומרים יותר מזה, ההבמין הייתה שגם הנביא יכול לתקן תקנות קבועות, כל עוד שהוא לא משנת, כי לא אמור לפי שעה להוציא נביא שמר חזור הקדוש ברוך הוא מצווה פלונית ונות שתעשו אותה לעולם שאין שומעים לו וקשיב אניגמר מינה הוא מסכים ומקדם מדשני והוא הדין לבית הדין כי אז עכשיו אומר המדיח המסקנה היא שמקדם מדשני וזה אפשר לעשות לא רק לפי שעה זה אפשר לעשות כמה שרוצים על פניו גם נביא. ברגע שאני אומר ש... כן, עכשיו, אז בעצם אם ניקח את... עכשיו, מה שאני נדמה, שלמסקנה כן נוכל לומר שהוראת שעה, יהיה פה הבדל בין... בין נביא לבין בית דין. לגבי נביא, אז בטח נשארים בגדר שאליו תשמעון, לפי הוראת שעה, וככה עולה פחות או מדבר הרמב״ם שם, גם בקדם הפרושמישות, גם במורה נבוכים. הנביא מוגבל הוראת שעה באמת. למה? הנביא בא לבצע את התורה, אבל הנביא אין סמכות חקיקה. אין הסמכות חקיקה, אז אם אלה הוא מוגבל הוראת שעה. כי הנביא אומר לי מה לעשות, והוא לא יכול לתקן תקנות. חכמים לעומת זאת, בגלל שהם בית דין, בגלל שהם, בגלל שיש ועשי כושר ירוחה, ויש וקמת ועלית, אז חכמים יכולים גם לתקן תקנות. אז יוצא ככה, היכולת לעקוב מהתורה משותפת לנביא ולחכם, או לבית הדין. בשניהם, אני אומר, אני לא עוקר, אני מבצר. אבל... יש הבדל אחד, לחכמים מותר לעשות זה בדרך של תיקה קנות, וזה יהיה לדורות, מה זאת, לנביא מותר לעשות את זה אך ורק בהוראות נקודתיות. לא לפי שעה, אלא לנביא רק לפי שעה, בית הדין לאורך ימים. באחרונים היו שפיקפקו בזה. היו האחרונים שניסו לטעון שגם בית הדין יכול לתקן תקנות כאלו אך ורק לפי שעה. והאמת היא ש... אבל פשט הסוגיה היא כמו ש... אנחנו בעצם רואים את האפשרות הזאת לא רק כפי לנביא כפי שעה, לחכמים לאורך הדרך. יש לך דף מקוס? צבא, סליח, כי עכשיו, פה, עכשיו כאן, את, עכשיו זה מחזיר אותנו פה רק לנקודה. כי אני בעצם הצעתי כרגע שבית הדין יכול, שבית הדין יכול גם לא רק לשעה, אלא גם לדורות. אבל צריך פה לחזור לשבע תעשה. ואז יוצא ככה, למגדל מילתא, דהיינו, כששעה צריכה לכך, אז אפשר לעשות לא רק בגושב התעשה, לקום עשה. אם לא מדבר במגדר מילתא, אלא בתקנה קבועה, אז אפשר לדורות רק, רק בגושב התעשה. אומר עוד כאן בעצם הדילמה של הרמב"ן. ניקח את הגמר כפי שהקרנור המסיק מזה את המסקנות שלו, אבל בגמר נמו שתי דברים. אפשר לתקן תקנות לדורות בשבע תעשר, כי בעצם זה לא תקנה לדורות, זה בעצם הנחיה לא לעשות. אפשר לתקן תקנה נקודתית, אך ורק גם קום עשה, הוא באמת לבטא את המצווה, אבל רק הוראת שעה. וזה, זה כמו ההגדרה שלו פה. כתוב הראשונים זה הדגים החלוקים בדבר. בדברי תורה בשבע תעשה כל פעם מתקן תקנת אולם יתרוק משופע ובלולב, ולצורך מגדל מילתא לפי שעה כוח בידם לקודם מהתורה ויהיה ומאת תשמעו, וכמו שכתוב התוספות וכולי, אלא ודאי כיוון שצורך כדור לפי שעה צורכים התורה, אז שתכחים שכל דו ודו לקודם קיום התורה ומגדל מילתא. אוקיי, אז יש ככה לדעתו, יש אפשרות לתקן לדורות בשבע תעשר, יש אפשרות בקום עשה למגדר מילתא בלבד, מגדר מילתא וזה לשעה בלבד, ואז בתפיסה שהוא מציג אותה, בעצם אין מושג של תקנה, אלא יש או שבע תעשר, זאת הנחיה לא לעשות, כמו שאמרתי קודם, ויש מגדר מילתא. אבל תקנה קבועה שעוקרת בכלל אין. זו עכשיו, זה פה תלוי, עכשיו בכסף משנה לעומת זאת, ובעצם כבר בהשבה בנדרים, שם דבר נקרא שקום עשה, ותיקנו תקנה. או תיקנו שאישה שם על בעלה תמיה אני שמותרת לו, או תיקנו שם שנדר שתופס מדורייתא לא תופס בראש חודש, אז מה כסף מישנה שם יכול נדרים, והרשב"א שם בסוף מסכת נדרים, שלמרות שזה קום עשה, יש כוח בית חכמים, כי זה מגדר מילתא, או כי זה הוראת שעה. אז בעצם מה, זה לא הוראת שעה, זה לכל הזמן. אז מה שאומר יוסף קארו, יש לומר, דמיין הטעם, דמי דמית המצו אקרי, מי דדועד וילו קום עשי, וחיזוק דברי חמים בכל מה שדיברו בו, אבגד מקדמיתה, גורם מקיים דבריהם, כמקדמיתה, שיהיו מזזבים אחד מדבריהם, אל תזבי וכולו, הילגח כל מידי אבי חיזוק את דבריהם, אבי כמו מקדמיתה, למרות שזה מדובר בו בקום עשי, אומרים בן אדם, לך תאכל, כי הוא אדם נדל לא לאכול, אומרים לו, בראשכו שבחנוכה, אתה תלך תאכל. למרות שזה קום עשי, למרות שהעם הפוסק את זה לא לדור מסוים או לבן אדם מסוים, העם הפוסק את זה כהלכה פסוקה, וכנ"ל שם בגמרא בנדרים, אז מגדל, אומר, כזה משהו מגדל מילתא, לדעתו מגדל מילתא לכל הדורות, זה כל הזמן מתחדש, ואז ניתן גם קום עשי. אז לדידו באמת יש סמכות של תיקון תקנות. וזה תלוי פה בעצם מה שרמב"ן אומר פה בגרסאות. דהיינו, האם אני בא ואומר ש... כן, שרמב"ן אומר, ודיגמר מיני... סליחה. אוקיי, אז עכשיו, אם אסכם זאת, מדובר, או מה שדיברנו עד עכשיו היה, בניסיון בעצם לקבע מתי אנחנו יכולים לתקן או יכולים לא לתקן. יכולים לבוא ואומר לנו ש... כאילו, לא מדובר בעתיגה, מדובר בניסיון בעצם להוסיף, לא להוסיף על התורה, לא לגרוע ממנו, אלא לבוא ולשמט, ולתקן תקנות במסגרת, נקרא זה סמכותם, כאשר פה ניסית בעצם להפריד בין שתי מקרים. מקרה אחד, שבו אני אומר, הם משלים את החלות של הדינים. עכשיו, ניתן שמדבר על איזשהו, איך נאמר, ניתן שמדבר על איזשהו סייג, כי אחרת אנשים במזיד יעשו ככה. ניתן גם לחשוב ששם באמת ניתן כוח לחכמים, מהתורה בעצם מסרה, יש לנו מושג אחר שמופיע במקומות אחרים, מסורה כתוב לחכמים. שתורה להם מסרה, אם נרצה, בתחום מסוימי היא מסרה לחכמים את היכולת לקבוע את ההלכות. במחירות, תורה שבעל פה יכולה להכתיב הלכות מסוימות, אז תורה שבעל פה גם יכולה להכתיב מה קורה בתורים לטמא על הטהור. יש מקום לחשוב שם, והקרן אורה בעצם מעלה את זה בקטע הקודם שלו. יכול, אין זה עקירה. תחכמים תקנו שלכו לקדושה תרומה, כיוון, תשעת תרומה לא קדושה קדוש מלאי, והם אמרו דבר בזה בתהילים. אז עקרונית יכולים להסביר את זה במסגרת יכולת חכמים לקבוע הלכות תרומות כתורה שבעל פה. כנראה שהגמרא הוא רואה בזה גם כן סוג של עקירה. וכמו שאני קודם, זה סוג אחר לחלוטין. אז זו בעצם שאלה, כמה אנחנו יכולים להתערב בפרטי ההלכות לפי שיקוליהם. השאלה השנייה הייתה, אם חכמים יכולים, עכשיו בזה הגמרא לא מוטרדת משעה ולפי שעה, כי שם אני חושב שמדובר באמת לפי שיקולים שלהם לקבוע את ההלכות. כאילו גם מה ש... גם מי שאומר שמדלמית זה רק שעה, לא יהיה במקרה כזה. לעומת זאת, מקרה אחר, הם באמת באים לבטל דין. כאן השעה, האם באמת יש להם סמכות לתקן תקנות. והסמכות הזאת, כשמענו קודם, היא נובעת מהמשמרת המשמרתי, ככל שירוך וכן הלאה. ונקרא כרגע את הרמב"ם שלו, שטרם ציטטנו, פרק ב' הלכה ד'. יש בדין הכל אף דברים אלו לפי שעה, כיצד בדין שהוא לחזק הדעת עושה את סייג כדי שלא עבור העם על דברי תורה, מעקים על שישוק הדין, אבל אין קוראים הדבר לדורות, ואומרים שלך כך הוא, לכם הוא לפי שעה לבטל מצד עשה או לבוא מצד לא תעשה, כדי יחזיר רבים לדעת ויוציא רבים מישראל ולהיקשר בדברים אחרים, או עושים לפי מה שהשעה צריכה, כשם שהרופא חותך ידו רגלו של זה, כדי שיחיה כולו, כך בדין מורים מזה מהסבנים לבוא קצת מצד לפי שעה, כדי שיתקיימו כולם. עכשיו, הרמב"ם פה לא מפרט האם כוונתו, הוא מדבר פה על מקרים שהוראת שעה. הוא לא מדבר על סדים בציצית ושופר מת וכדומה. האם הוא, זה בעצם, האם הוא כלל את זה כחלק מהגזרות והסייגות? לא ברור. פה הוא מדבר אך ורק על הוראת שעה. אבל נאמר כך, כולן ברור, וזה אותו רם שציטטתי, שבית הדין כמו נביא יכול לסתות מהתורה לצורך שעה. וזה מחייב, זה בעצם בנוי על תפקידם לראות את העם, להנהיג את העדה וכדומה. הנביא עושה את זה, בית הדין יכול, ברגע שזה מגדל מיטה, אז לא עוקר את התורה ומקיים את התורה. זה, אבל זה אך ורק עד הוק לפי שעה. זה החכם עושה, זה הנביא עושה. האם אפשר לתקן תקנה קבועה וקיימת? אז זה פה מחלוקת. שיש אומרים שכשהגמרא אומרת הכל לפי שעה, אז בעצם בית הדין לא יכול לתקן לדורות. איי, פגשנו תקנות לדורות, אלו כולם שבע תעשה. כי שבע תעשה אומר לי שהם לא תקנו כלום, הם רק מול אנשים לא קטע מצוות, ובית הדין יקיים בדיעבד יצא. תפיסה השנייה זה שהכסף משנה והרשב"א, שבית הדין יכול למסקנה גם לחוקק. ואם, מגדר מיטה זה המוטיבציה. מגדר מיטה זה לא תיאור המקרה, זה מוטיבציה. והמוטיבציה הזאת יכולה גם לאפשר לנו לחוקק לדורות. מחירות, אם אין מגדר מיטה, הם מתקנים רק בשבע תעשר. אם יש מגדר מיטה, הם יכולים לתקן גם לדורות, מתוך ראייה שחכם עדיף מנביא, שתמיד יהיה מגדר מיטה. ולכן, כאשר הם מתקנים, ויש להם סמכות לתקן, גם מגדל מיטה מגדיל את המוטיבציה, אבל בעצם יש להם זכות חקיקה. עד כאן פחות או יותר מרת מה שעולה מתוך הסוגיה ביבמות. תהיינו, יש שם פחות או שני סוגי מקרים, ייתכן שיש הבדל בין נביא בית הדין, שבית הדין כן יכול לחוקק ונביא רק לא עד שעה. אני לא רואה את זה בעצם כעקירה. האם יש אפשרות לעקור או לא, לגבי פרטי הדין והחלויות, מבחיז לחשב שכן רבה, חשב שלא. לגבי המצוות, אז זה תפי כמו בפרשנויות. האם זה רק שבע תעשה וזה מונע, או שבע תעשה באמת בא ויוצר תקנה קבועה וקיימת, נפקמין על כמן קום עשה. אוקיי, עכשיו, אני פה הנחתי הנחה אחת לאורך הדרך, שנראית לי פשוטה וברורה, ושאולה גם מתוך השוואות של הגמרא, להוראת שעה, לנביא, למגדר מיטה, וזה שהסיבה היחידה שמותר לעקור דברים לתורה, זה אך ורק אותו סייג. כמו שקראתי פה מהרמב״ם כרגע, שכמו שחותכים את היד וכולי, וממילא אין דבר כזה לעקור דברים לתורה, או אין דבר כזה לשנות את התורה. ומה שיש זה לבוא ולבצר אותה, דהיינו, לתקן תקנות, שיעזרו למצוות דורייתא להתקיים. פירושו של דבר, או להיזהר באיסורי שבת, וכן לא לתקוע בשופר בשבת, או להיזהר באיסורי דרבנן אחרים, וכגון סדין בציצית, והבנת איזור מכיליים בשעת נז, אז אתה לא תיבש ציצית, אבל זה הכל בשביל, הכל יושב על דורייתא שאתה עוזר לו. הבנת שלא יתרום מהטמא לטהור, אז הם יכולים לבטל את התרומה וכדומה. ואז מגדר מיטה והוראת שעה בדין הקיום של שלום הדין, זה עומד דבר אחד פשוט. זה, כל הדין הזה מבוסס על עקרונות הללו. ומגדר מיטה שעני, זה רק אומר שאם אני עושה קום עשה או שבע תעשה לזמן או לקבוע, זה מגדר מיטה משנה קצת התמונה. אבל אין שום סיבה אחרת בעולם לעקור דבר תורה. זאת אומרת, לכאורה, משהו מתוך אותה סוגיה. וכל השבע תעשה שם, הם שבע תעשה, שנפחד שתבוא איסור תורה. עכשיו עם התוספות, ובעצם פורצים את כל החזית. אני אתחיל מהתוספות שפתחנו בו. הגירות בו, זה לא בשביל זה לא בא בשביל לבצר שום דאורייתא. כי אין פה איזה איסור דאורייתא שהתקנה הזאת באה לעזור לנו. או ניקח תוספות נוסף. טוב, בבמות דף פחת, מותר לאישה להתחתן על עדות עד אחד, אין דבר שמובא פחות משניים, אז איך אישה יכולה להתחתן פחות משני עדים, אז זאת גם בבמות, אישה די כאומין סבא, ומתוך חומר שהחמרת אליה בתחילתם, תוך חומר שהחמרת אליה בסופה, הקדת אליה בתחילתה, ומתוספות, זה רק המוטיבציה. איפה הסמכות לאפשר לאישה להתחתן בעד אחד? דבר שבבא ברור משניים, יש כוח. למות זה קום עשה. תוספות בתפגים אצלנו, בבבת הדף הנחת, ביבמות קוף יוד. למה, איך הפקינו עובד? הפקינו עובד, אז יש כוח. לפחות במקרים מסוימים. למה? בן אדם לא מוסרי, בן אדם לא הגון. הוא הכריח אישה להתחתן בכוח, עושים הפקינו. או סליחה, עושים לא הפקינו, יש כוח. מישהו שם חטף תינוקת והתחתן אותה בכוח, יש כוח. וכולי. ואמת, אני לא פה אמנה עוד דוגמאות, אבל מי שראה גיליון השעה שבקיבי גיל אסף איזה 10-15 דוגמאות כאלו, שלא אומר ככה, זו שיטה אופיינית וייחודית לתוספות. תוספות חושבים שיש כוח ואת חכמים לעקור דבר מן התורה. עכשיו, יש שם חידוש כפול. א', הם אומרים שמותר לעשות את זה בקום עשה. כל המגבלה שקום עשה למה שבע תעשה לדעתם, זה מבחינת המוטיבציה. לא מומלץ בקום עשה. אבל כשיש סיבה מספיק טובה, כגון בדוגמאות שמניתי, גם בקום עשה. גם לחילופין הם אומרים, כשהסיבה לא מספיק טובה, גם בשבע תעשה לא עושים את זה. בתוספות באים ואומרים, האם יש כוח? בוודאי. ויש רק צור, וקום עשה, או שבע תעשה, רק בא לומר לי, מתי מומלץ, מתי לא מומלץ, ולכן ניתן לשנות את זה. אז יש חידוש אחד בקום עשה, יש חידוש יותר גדול, שבעצם אם יש כוח, גם במקום שאני לא בא להגן, בכלל על מצווה. אני לא הרופא שחתך את היד בשביל לשנות הגוף. אני חושב שזה לא ראוי שאישה לא תוכל להתחתן, רק במתק עם שני עדים. אני נותן להתחתן גם עד אחד. זה לא ראוי, זה ראוי שאפשר לגייר גרים קטנים. אין זה שום סייג, אין זה שום גזירה מאותו מגדר מילטה, אבל מותר. ואז מבחינתם, הסוגיה מהפכנית בעצם. חכמים יכולים להנשיא דינים, וככל שירוחה, מאפשר לחכמים לחדש דינים, מבלי להסתמך על כל הסיפור הזה של הגזירה והסייג וההרחבה. אלא אך ורק כי זה דבר ראוי כשלעצמו. במחירות, הכוח שלנו לתקן תקנות הכללי, ולאו דווקא בתור סייג לתואר ומשמעות המשמעותי, מאפשר להם לעשות דינים חדשים. ויש כוח לעקור, וזה פה באמת כמו חידוש נרחב ביותר. המתעקד הזה. עכשיו, ממילא אני גם מבין למה השם התעשה לא מפריע להם. הצענו בשתי ותעשה שתי תפיסות. זה אחת שבאמת חכמים יכולים להשעות דין, אבל רק דין ששם התעשה. זה קצת מוזר להבין, שהרי אין, לא נראה לי שיש הבדל מחד חומר המצווה או האיסור שם התעשה או לא. שם התעשה קום עשה עיקר משמעותו לגבי ההתנהגות של הבן אדם. וכן, אני הרבה עדפתי פה לומר, ששבע תעשה פרושה של דבר, זה לא שאנחנו אישינו מצוות כאלה ולא אחרות. שבע תעשה אומר, אני אמרת לך, את קיים את המצווה הזאת. אני אמרת לך, תשב דבוק לכיסא. אז כאילו הדבקת אותך לכיסא עם דבק שלא ניתן להפרדה, דבק שנקרא תקנת חכמים. אז בעצם הנחינו את האדם. חכמים לא מתקנים, או הם מתקנים רק מגדר מיטה, חוץ מזה הם לא מתקנים, הם רק בסך הכל נותנים לך הנחיות, ומותר למצוא הנחיות כאלו. זאת אומרת, בניסוח של חלקים האחרונים, המצווה לשמוע דברי חכמים מתנגש עם המצווה של ציצית, אז בעצם הם אנסו אותך לקיים את המצווה שלהם, כי זה מתנגש. אבל בתוספות זה לא ככה, כי ברגע שאתה לא מתבסס על גזירות, אתה בעצם אומר, חכמים יכולים להציג דינים חדשים. בצדים חדשים לא, אין הבדל עקרוני בין שבת עשה לקום עשה אלא באו אמרו יש סמכות יש חכמים סמכות, אז א', חושבים שיש סמכות, ב', הם חושבים, בפועל שזה סביר, שאם יש סמכות, אז אפשר גם מקום עשה. כי כמו ההבדל האיכותי בין שאלת סיכום עשה הוא בהתנהגות האנושית. אז אם יש להם סמכות, אז עקרונית אפשר גם מקום עשה. הגמרא אומרת לא לעשות את זה, זה בדרך כלל. אבל, עכשיו יכולתי, האמת היא שיכולנו ללכת צעד קדימה, ולהגיד, כמו שאני קודם, שבתעשה זה רק בתקנות מעין אלו שהם, מאלו, במקרים אחרים יכולים כן לתקן. תוספות בעצם מתעלמים מכל הקו הזה, לדעתם יש פה אמירה הרבה יותר רדיקלית לגבי סמכות החכמים, וקום עשה הוא רק קצה הכחון של העסק הזה. כי בעצם האמירה המרכזית היא שיש כל מיני קודם התורה, לא רק שאתה מבצר מצווה דרבנן, אלא, סליחה, מצווה דאורייתא, אלא החכמים יכולים לתקן דברים שדברים לראויים וחשובים באשר הם, גם אם זה בא לחשבון דין דאורייתא. אם תרצו איזשהו ועשית הישר והטוב, שהוא איזה עקרון על שהוא מאפשר לתקן, למרות שזה עוקר דברים מהתורה, כמו חידוש מאוד גדול, קשה לראות את הראשים האחרים מסכימים לזה, וזה שהם לא מקום התוספות בכל המקומות האלו, זה לא רק כי הם חולקים על הפקיעין, או יש להם הסבר יותר טוב בעיד אחד באמת בעלה. כל התפיסה הזאת היא רדיקלית ואינה נראית להם, בתוספות שלנו, כבכל תוספות האחרים שמכיר גם מציין, יש בעצם חידוש מאוד מאוד גדול לגבי סמכות חכמים. עד כאן השיעור, היו כמה רמי שיעצו, המליצו לי לומר כמה דברי הספד. אני אמביוולנטי מאוד, אני מוכרח להודות. נכון שכתוב שאדם צריך להודיע צערו לרבים, מצד שני את כל אחד בצער הפרטי שלו, ו... יש לצערנו מאות, היו מאות נפגעי טרור, אומרת, אנחנו לא מספידים את כולם כמובן, זו בעיה מוסרית וערכית, להספיד אחד ולא להספיד אחרים, ושכן הוא כתוב שאם יש לוויה שכמה נפטרים ביחד, לא מספידים על מנת שלא, שחוששים שמה, שמה אם הוא יותר מדי על אחד ומת השני, או מקפידים שמספידים, אז... קוצבים את אותו זמן ואת אותו ועובדה שבמקרה אני קרוב משפחה שאחד מהם לא יוצר בעיה אמרת אכן יוצר בעיה ושבוע שבוע הייתה נפגעת פה שכנה, לא, לא הכר דיברתי על זה כמה דקות אבל ברור שלא לא הספלת כמו שאני עומד להגיד כמה מילים כרגע וזה יוצר בעיה זה באמת יוצר בעיה אכן בעיה ערכית. מצד שני, מישהו שכנע אותי, הוא אמר לי, אנחנו כל הזמן מדברים כך שישיבה זה כל משפחה, וישיבה מת, ושנתם ואיך אלו תלמידים, וכן, אנחנו משפחה, אדם צריך בתוך המשפחה, אדם צריך לחלוק את רגשותיו בתוך משפחה, ואדם צריך לשתף משפחה ברגשותיו, אז על הכל שכנע אותי בהקשר הזה, הוא אמר לי, אם אתה באמת מאמין בזה, אז... אז תעשה את זה. שנית, אני באמת גם מקווה שבר לפרט, לא למד עצמו יצא, למד הכל כולו. כי, זאת אומרת, לא ניתן, אני יודעתי, להספיד בן אדם שאתה לא מכיר. אתה יכול לדבר סכמטית, אבל להספיד בן אדם באמת, זה רק דבר בן אדם שאתה מכיר אותו, הוא מכיר אותו היטב. ואז אתה יכול להספיד, לא... אז בשבוע שעבר, או בנפגעים שבחודש שעבר, לא הכרתי אותם. אז יכולתי לדבר סכמטית, אבל סכמה, בעיניי זה לא שמי הספד. הספד זה כשאתה מכיר אדם, ו... אז אני אומר, אני מכיר אותו, אני אדבר על תכונות שלו. אני בטוח שכל אחד אחד הוא עולם ומלואו, וכל הנפגעים האחרים, כאילו מישהיות, ומי שיש הכיר אותם, ומישהו שקרוב משפחה שמסוגל להספיד אותם, אני אצא בו תמונה, אני בטוח שאחרים יש תמונות אחרות. אבל כשניתן לצא עליו תמונה, ניתן לצא תמונה גם בכל האחרים, ולכן באיזשהו מקום אומר, זה גם יבוא מת, לא למד לעצמו יצא, למד הכל כולו יצא. ואחרי תוצאו דברי התנצלות, ואני באמת מרגיש קצת נבוך, כי כמו יש שם, אני אקרם כמה מילים. אני אתראה בקיצור, אני מסכום כל רק 2-3 דקות את פשוט תודות חייו הקצרות, לא קצרות, תודות חייו בקיצור. הרב טברסקי שנצח אתמול, הוא הנכד הבכור של הרב סולובייצ'יק, סבא, היו מת שלושה ילדים, הוא הבן הבכור של הבת הבכורה, נקרא שם משה סולובייצ'יק, כמוני, אנחנו חמישה משה במשפחה, הוא מספר ארבע, אני מספר חמש, וכדאי בבוסטון, חנך שם במערכת החינוך המקומית, הרב, אחרי פטירת אשתו, היה מוקד תדהמה והלם. אחרי שאשתו נפטרה, אפשר לראות את זה בידי קצת בספרים, בכתבים, הוא אדם שבור. במשך שנים, עד שככל לא עמדנו מפאת זקנתו, במשך שנים הוא עלה לקבר שלה פעם בשבוע. לא נהגה מומלצת, אבל זה רק מבטא את עומק השבר שהוא היה נתון בתוכו. ממש היה נתון בשבר עמוק ביותר אחרי פטירת אשתו, הוא מצא מזול לנפשו בדרך אחת, שבצע תורה אינטנסיבית ביותר, זה התבטא בכך שהוא לקח עצמו שיעורים שהוא אף פעם לא עשה קודם, מציאות הרב ביקו השתתף בחלק מהם, וגם בתוך המשפחה פנימה. תרב משה זצ"ל, הוא לקח כפרויקט אישי, איזה מזג, אם יש 12 משהו כזה, ולמד איתו שעות אגבי שעות, השקיע בו כל המרץ וכל האנרגיה שהוא היה חייב לפרוק במקום קצת אשתו, השקיע בלימוד שעות איתו. במשך שנים הם למדו את חברותא המון שנים ביחד, עד שהוא התבגר ואחרי זה פנה לישיבות וכבר לא היה כבר פחות בבית. אבל התחיל מלא בגדוש, כמובן שבבוסטון גם במערכת החינוך זה גמרא שם, לא היה הרבה גמרא במערכת החינוך של התיכון הדתי, ממילא זה מעיקר לימודו, היה פשוט שהרב השקיע בו מאות אלפי שעות של לימוד. במשך הדרך הוא פנה בעצם יותר לעולם התורה, לעולם התורה החרדי, ופחות מאז נישואיו, אמנם אחרי שהוא התחתן הוא גר בארצות הברית מספר שנים בודדות, אבל בעצם על הארץ השתקע בהרוף, ושמרת, חי בתוכי עולם התורה החרדי. ובעצם הוא אמר שני דברים מרכזיים. א', מדובר באדם שהוא היה התגלמות העולם הליטאי במיטבו. ממש כך. העולם הליטאי, יש בו עוצמות, יש בו חסרונות. אני לא כרגע גם אחד התורה, אני לא מדבר על ביטויים פוליטיים וכדומה, אני לא כרגע על עולם התורה הליטאי. יש בו עוצמות אדירות. יש בו צד שני גם דברים אחרים שהם... אנחנו פה בסופו של דבר, הישיבה הזאת היא בהשקפה ציונית דתית או מודרנית אורתודוקסית, כי אנחנו מחפשים גם דברים נוספים שהעולם התורה הליטאי איננו מספק, כלומר זה אחרת, אנחנו מנסים לבנות פה את העולם הציוני דתי או מודרנית אורתודוקסי על גבי העולם, על גבי אותו עולם ליטאי. ובזה אנחנו הולכים בעצם בעקבות, בגדול, בעקבות הרב זצ"ל, כפי שאחר מכן, ואם תרצו הרב קוק מהזווית שלו, כפי שלאחר מכן את הרב עמיטל זצ"ל ובדרך כלל ארוכים אבא אומרת, באו והתוו את הדרך. אני אומר, עולם הליטאי, מה שיש בו, מלא עוצמה. כמובן, ניתן גם לדבר, ניתן להוסיף על דברים נוספים. מה שיש בו מלא עוצמה, והעוצמה הזאת, בגלל שמוקד מטרה, הוא נציב ביותר. אני חזרתי מהלוויה אתמול, זה כמו ללכת לסדנה אינטנסיבית של שיחות מוסר במשך חודש רצוף. כי פשוט את עוצמת הדבקות בתורה שעלתה מתוך הספדים, וכמה שבעצם תלמוד תורה כנגד כולם, את המסר הזה שהגיש אותו שם בתור אוויר לנשימה, לא בתור איזה מסר רעיוני, בתור אוויר לנשימה פשוט, שתלמוד תורה כנגד כולם. זה, מת, זה בעצם תמצית החוויה הדתית הליטאית, תמצית החוויה הליטאית. הוא היה פשוט כך, אינטנסיבי ביותר. הוא היה, כמו שאמר, כמו קצין בשירות קרבי. עכשיו, מקרה הזה, מעט שירות קרבי של התורה. הוא היה כל בוקר מתפלל בשש וחצי, חוזר הביתה ב-11 לאכול משהו, חצי בבוקר לאכול משהו, הולך לישיבה שהוא לימד בה, וחוזר הביתה ב-11:30 בלילה. אח שלי בשנה שעברה רצה לדבר איתו איזה משהו, התקשר ביום שישי של קיץ, ב-2 בצהריים לדבר איתו, אמרו לו, הוא יחזור הביתה ב-5. פשוט היה שקוע בתורה מכף רגל ועד ראש. מרגע, אני זוכר לפני 30 שנה, איזה ויכוח בית המדרש בניו יורק, מה יעשה אדם ויחכם? כמה, אתה שעה שמעשה בסוף נדע, כמה מזה תלוי בכישרון וכדומה, כמה תלוי בהשקעה, אתה פשוט בדם יזע ודמעות. והוא שם דגל באותו ויכוח אווירים, הכל השקעה אישית, שום דבר אחר לא. הכל דם, יזע, דמעות של בן אדם, כמה שהוא מוכן להשקיע ברמה אישית, וכך הוא חי את חייו. חי את חייו באינטנסיביות מרשימה. מרגע שהוא קבע לעצמו מקום, החליט שהוא נכנס לעולם החרדי, הוא חי מכוון מטרה. הוא לא נסחף עם הזרם, הוא לא זרם עם החיים, הוא היה מכוון מטרה טוטלית. לא סטה ימין ושמאל ממה שהוא הציב לעצמו. הציב לעצמו מטרות ואורח חיים, והוא שיקף אותם בדיוק כפי שמת. פשוט קבע מטרה, והחץ כל הזמן הוביל, קוראים לייזר לתואר למטרה הזאת, באינטנסיביות מרשימה ביותר. זו נקודה אחת. ואני חושב שגם את... אמנם אני דיברתי על בלמוד לאחרונה לפי הרבה שנים, אבל הקשר הקיומי נשאר עמוק, הקשר היומיומי היה הרבה פחות, ובעיקר הזדמננו בנסיבות משפחתיות, ופחות יצא לזה לדבר, אבל בוודאי היה תמיד חכם רציני ביותר, ושלט בכל רחבי הש"ס, מעבר לך, אבל מי בכך זה דבר נוסף. עולם הבריסקאי הדגיש את העולם הידי, איש ההלכה, משקוד איש ההלכה, עם המציאות, בעצם זה פרישה מהחיים כזה, שהוא תורה הידאית, ויש מקום, אנחנו באים ואומרים לעצמנו, אם אתה מדגיש כל כך את המרכיב הידאי, המרכיב המופשט, זה בא בשום מקום על חשבון, קצת לחשבון פרישה מהחיים. ומי שאנחנו שואלים את עצמנו מה הסטריאוטיפ הבריסקאי הקלאסי של נגד עינינו, זה באמת, יש שם בתוככי גבול המאה שערים, אנשים שפרושים מהחיים ומאוד נאיבים לקפם, לא, כי באיזה מקום הפרישמת, נקיטת העמדה האידאית לגבי תלמוד תורה, היא גם באיזה מקום מלווה בפרישה מהחיים. אני חושב שהוא, הוא לא היחידי, אבל אני חושב שהוא דוגמה מאוד בולטת, שאנשים, שהייתה בו שמחת חיים, היה בו מרת חום ואהבה אנושי, מרת איזשהו ניצוץ בעין, איזשהו ניצוץ שובב בעין, אפשר לומר, איזשהו תחוש הומור, איזשהו מקום אידיאולוגית, הלכתית, בריסקאית, טהור. באמת, לא יכול להתחיל לתאר לכם מה קורה בבית של השנה עם שמיטה. באמת, חומות אגבי חומות, הבריסקאיות בהתגלמותה. אבל, באמת, מתוך חום ואהבה לחיים, ומתוך באמת פתיחות לחיים ולשאוב מעוצמות החיים, כמו הוא ושכמותו, הדור השני, אם תרצו, הם מוכיחים שאפשר להיות בריסקאי גם ב... זה לא מחייב להתנתק מהעולם או לשכוח מהעולם, ניתן להיות אדם שחי וחי וחווה את העולם היטב, תוך כדי זה שאתה, דוגל, גם כמובן, לא באינטנסיביות הלימודית, אלא גם אתה דוגל בתפיסה השקפתית או הלכתית הבריסקאית, וכולי אגב הפרישה מהפוליטיקה, הפוליטית לחלוטין, כי הבלסקים לא מתעניינים בהיסטוריה, מתעניינים באמת בעולמות העליונים, אבל באנושיות, ביומיום, לא הייתי רוצה לזכור זה הבלסקי המודרני, כי מודרני יש איזו אסוציאציה שאני לא חושב שהוא היה מרד מזדהה איתם, אבל מבחינת הבלסקיות החיה, מבחינת הבלסקיות הפורשת, אני חושב שגם את, הוא גם כן הוביל דרך, דרך לא מבוטלת. וצריך לומר משפט אחרון לגבי צניותו. כמו באדם עם ייחוס, עם עוצמות, עם ידע, תמיד חכם, אני משאל עצמי, כי אני לא יודע, אני משאל עצמי שיכול היה מאוד צמד להיכנס לתחרות על, על מעמד רבני, על, להיכנס לתחרות על מעמד, פרסטיג'ה, יוקרה, ובעולם החרדי לא חסרים, אני אקרא זה ככה, לא חסרים תחרויות סמויות או גלויות בכיוונים הללו. זה עניין אותו כקליפת השום. הוא פשוט חיפש פינה שקטה לשבת ללמוד, להתפתח בתורה, הוא חיפש אם הוא מצא מקום בישיבה שפשוט אפשרה לו לשקוד על התורה ועבודה יומם ולילה. הוא שקד שם יומם ולילה. זה מה שהטריד אותו אומרת, כן נראית מתפרסם, לא מתפרסם, כן, נחבל הכלים במובן העמוק והאמיתי ביותו של הביטוי. פשוט צניות, צניות וענווה, פשוט ישב וחיפש ולמד שם. הכאב גדול, אם אני, הכאב ממש גדול, להיות אדם בשיא פריחתו, שביקש לשבת בשלווה, שישב בשלווה, בשלווה מתכוון, אחד עצמות חיצוניות, חי בתוך קהילה שהוא גיש בנוח איתה, אמת, עם בית כנסת קבוע, עם, עם ישיבה שהוא גיש בנוח איתה, עם משפחה שהוא רבה נחת ממנה, עם בנים שהולכים בדוקו, אדם שביקש לשבת בשלווה וישב בשלווה, ואיננו וקפץ לרוגזו של עשיו, הוא פשוט איננו, כי הבנים אתמול בלוויה היו מוכי הלם. את אדם בלילה לפני כן למדו אותו משתמת באיזו השכרה באיזו יורצת משפחתי, ולמחרת איננו. דיברתי אתמול בערב, דיברתי עם דודי ש חיים סולובייצ'יק, שהוא בניו יורק, הוא סיפר לי שאתמול, זאת אומרת ביום שני הוא דיבר עם כל משפחה אחר, ביקש ממנו לברר איזה משהו, עצר משה טברסקי, אז הוא אמר לה, אין בעיה, מחר בוקר אני פוגש אותו, ואני אחזור אליך בערב עם התשובה. ואיננו כי לקח אותו אלוקים, לקח רק אותו כאמור, אלא, שמעתי בהתחלה, לקח אתמול את האחרים, בשבועות, בחודשים, בשנים האחרונות, אפילו ניתן שלא לומר משהו על הנסיבות. אני לא חלמתי שלי בן דוד שיקיים את ואהבת את השם לוקח בכל נפשך כפשוטו, שמה שבקיבה מדבר במשנה בסוף ברכות, שמה שכפשוטו אומרת שנותן את נפשך, ועוד במדו בתפילה באמצע 18 בתלית ותפילין, שכך ילה לשמיים. במלחמת לבנון, אני הייתי בצבא אז מגויס, הרב סולובייצ'יק התקשר אז מנחם בגין, ואמר לו, אני מתקשר לך לא בתור רב חשוב, לא בתור גדול הדור, מתקשר לך בתור סבא. ובדרך הוא דיבר איתו על הצורך והחשיבות שבשמה על חיי אדם, ודאגה מרת לקורבנות, והוא אמר לו, על השולחן, שהוא מתקשר בתור סבא שדואג לנכד שלו. ברוך השם, חזרתי בשלום, ברוך השם, לא עבר שום דבר, אומרת, קשה מדי או מפחיד מדי. האם הרב אי פעם, האם סבא, אי פעם שיר בדעתו, שהמשה השני, לא המשה שהוא דאג לה, והמשה השני, ככה יפול בפני עוולה, שאלה מרומים מתוך, אפילו נותן נפשך, זה כמה נותן את ומה זה אומר לנו, גם על האלה שמתנגדים לנו, עד איפה הגענו, והרגו בזדון חסידי עליון, כאילו אותם משפטים שאנחנו אומרים כל הזמן, אז אדם, ברוך השם, אנחנו נמצאים בארץ, וברוך השם, אני לא רוצה לחזור כל דברים הנכונים והאמיתיים, דהיינו שאנחנו באמת נמצאים בארץ ומגינים לעצמנו וכולי, הכל נכון, אבל אית לבכות ואית לבכות ואית לבוא ביום עצמות על ההישגים. אני מרגיש שכרגע, גם במה אישית וגם במה הציבורית, אית לבכות. מקווה שמרת, בסופו של דבר מרת, אמרתי קודם, מרת, הוא בא מעולם החרדי, הוא בעצם היה בעולם החרדי, מישהו שאל אותי הבוקר אם הוא בא לארץ מתוך ציונות. הוא לא בא מתוך ציונות מדינית, הוא לא דגל בהרצל או בכל הציונות המדינית. הוא בא כי הוא אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. הוא בא בשביל שערי ציון במובן הכפול. גם שערי ציון כפשוטם, גם קדושת הארץ, בגלל ארץ ישראל וחשיבותה וקדושתה וסגולתה. וגם הוא בא בגלל את שערי ציון במובן של הגמר מברכות של בתי מדרש. אבל הוא בסופו של דבר הוא נרצח איפה שהוא נרצח, בגלל שהוא החליט לתת את אוהלו כאן בארץ ישראל, בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. לא באמת, הוא היה יכול מרת, אחרי ניסוע בו גם במנסי כמה שנים, היה יכול להיות שם במנסי בגלות הירוקה והנחמדה מרת, ו... נחליט שהוא רוצה לגור בארץ, ואין לי ספק מרת שזכות ארץ ישראל, זכות התורה תעמוד לו. וכמו מרת, אני מקווה שמהפרט יצא מדל הכלל. לא הכרתי את האחרים, לא שאתמול ולא שלא עלינו נצחים קודמים, אני בטוח שכל אחד עולם ומלואו. וכל אחד ניתן לספר סיפורים, ויכולתי גם בסיפור האנקדוטות יותר עם הומור, אני לא... לא מצב רוח כזה, תמוד שמרתי, היה לו חוש הומור וניתן לספר עליו גם דברים מהסוג הזה. וכל אדם, עולם ומלואו, מלא אישיות, כל אחד אישו משפחה, מרת, ילדים, מרת, נשים, אמא מרת, כזה יש פה, דודה שלי היא ברוך השם חיה מרת, היא אמא בת 82-3, שקלה בין, זה עומד על כל כולו, על הכאב כי גדול, וכפי שלא תקרא אותם, אני בטוח ש... חשוב להתחיל בתורה, לא רק יש מצוות תלמוד תורה, כי תורה היא מזור לנפש, כי תורה היא כמו תורת חיים, כנגד סם המוות צריך להגביל בתורת חיים, ואין לי ספק שגם את רצונו היה של עילוי נשמתו ועילוי נשמת כל שאר הקדושים, שגם באמת, באמת נשקיע. אני אתמול חזרתי בתחושה, לא בגלל שיש פיגורים, אחרי ששמעתי איך שהוא למד ואיך שהוא התמיד ואיך שהוא דבק בתורה, זה גם מחייב אותי הרבה יותר, וזה מחייב, וגם אני מנהל סגנון חיים אחר, זה מחייב אותי הרבה יותר לניצול זמן, הרבה יותר להיות ממוקד מטרה, והרבה יותר לעשות, ושתהי נשמתו צורה בצורה חיים, יחד עם נשמות כל שאר הקדושים, ותהי דמותם לזכותם שתגן עלינו, ושהקדוש ברוך הוא תיומה למעלה חרף, ובאמת שקדוש ברוך הוא ימחה דמעה מכל פנים.